הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר, מנדי אור ומשה כאן, המביאים את קולות השידור עליכם. בשבוע שעבר, מאזינים יקרים, שוחחנו על ההכנות לבין הזמנים. דיברנו איתכם, ההורים, ואולי גם יש נערים שמאזינים לנו, על הציפיות של הילדים. דיברנו על כך שיש לנו צורך לעשות איזושהי התאמת ציפיות, בכדי שבין הזמנים יהיה באמת מה שנקרא חופש גדול ולא עונש גדול. שוחחנו איתכם, הורים יקרים, על הצורך בלהכין. על הצורך שבין הזמנים לא יהיה, לא ניכנס אליו רק כי תשעה באב נגמר והתחיל בין הזמנים. דיברנו על הצורך לעשות איזושהי התאמת ציפיות, על איזושהי תוכנית, לראות מה הילדים רוצים, ממה הם יהנו וממה אנחנו יכולים לתת להם במשאבים שיש לנו. השבוע, כפי שאני הבטחתי לכם, אנחנו נמשיך בעניין הזה. אנחנו נמשיך בהכנות לבין הזמנים, למרות שאנחנו נמצאים בשבוע שחל בו. שבוע שחל בו, שבוע שבו אנחנו רוצים לחשוב על חורבן הבית. אנחנו רוצים להיות מרוכזים ככה קצת במה שקשור לצער הגדול של הקדוש ברוך הוא, שאין לנו בית שהוא בית אלוקים שנחרב. אנחנו רוצים לחשוב שהנושא הזה של התעסקות עם בין הזמנים הוא קצת מיותר, אבל במחשבה שנייה, אם אנחנו נצליח בהדרכה הזאת לחסוך ולו מריבה אחת בין ילדים, אם אנחנו נוכל לחסוך מצבים קשים שקורים בתוך משפחות, אני חושב שהיה זה שכרנו. השבוע אני רוצה לעסוק בהיערכות לבין הזמנים במבט קצת שונה. אני רוצה להעלות את הנושא של בית שבו נערכים הורים, אבל לא הורים רגילים, הורים שיש להם בתוך הבית אתגר. הורים שיש להם בתוך הבית משהו שמשלב צורך של ילדים בריאים עם ילד שלא עלינו ופחות בריא. ילד שלוקח מאיתנו משאבים. ילד שיש לו צורך מיוחד, שצריכים להתחשב בדברים מסוימים, ונראה איך אנחנו עושים את זה. נעשה זאת בעזרתם של אורחים רבים שנמצאים פה לצידי. ראשית, יושב איתנו פה מנהל בית ספר, שמלמד, מחנך ילדים שאינם בריאים. לילה טוב לך, מר מוטי מוסאי, או הרב מוטי מוסאי, שם שנשמע לי יותר טוב. לילה טוב.
לילה משובח.
נמצא איתנו נפתלי כץ, איש מקצוע, מחנך בכיתה, באותו מסגרת שנקראת אור לנוער. לילה טוב גם לך.
לילה טוב.
ונמצאים איתנו זוג הורים, איך נגדיר אתכם? נקרא לה גברת שרה.
ערב טוב.
ערב טוב, שרה. ונמצא גם בעלה של שרה. לילה טוב גם לך.
לילה טוב.
ואתם הורים שמתמודדים עם ילד שיש לו איזושהי מחלה, שנדבר עליה בהמשך. אבל השעון נוקף, ואנחנו מתקרבים לבין הזמנים, ואני מבקש דווקא הפעם לפתוח איתכם בשאלה. יש הערכות מיוחדת, הערכות שונה?
הרבה הערכות בלב. יש הרבה חשש מהחופש, כי ילד עם קשיים זה לא ילד שמתנהג כמו ילד רגיל, הוא לא מעסיק את עצמו כרגיל, היעדר המסגרת מאוד מאוד מקשה עליו, הוא רגיל לסדר יום מאוד מוקפד, ואנחנו צריכים בעצם למלות מקום של בית ספר שעושה את העבודה כל יום, במשך הרבה הרבה שעות.
אז תגיד לי, מוטי, בוא תספר לי קצת, איך זה מבחינת המסגרת שלכם? מתי אתם יוצאים לבין הזמנים? אתם כבר יצאתם, אתם יוצאים, אתם משרד החינוך, אתם 30-6, ראשון לתשיעי, איך אתם?
לא, אנחנו עדיין בעיצובה של העבודה החינוכית המדהימה שלנו. אנחנו נצא הרבה אחרי שהאחים כבר יצאו, אנחנו נצא בעזרת השם בכף באב.
זאת אומרת שאתם מסיימים את הלימודים בכף באב? תן לי רגע לעשות חשבון. אנחנו מסיימים בתשעה באב, ואתם בכף באב. זה 10 ימים לפני ראש חודש אלול.
אכן.
ומתחילים בראש חודש אלול?
לא, אנחנו נתחיל קצת אחרי, אנחנו נתחיל באמצע חודש אלול, בסביבות תתוו באלול. מקום טוב באמצע.
זה הוראות של משרד החינוך?
זה, אכן. אנחנו פועלים לפי המתכונת של משרד החינוך.
תגיד לי אתה, מורדכי, איך אתה, הרב כץ, הרב כץ, סליחה, הרב נפתלי, סליחה, כל כך הרבה אורחים, הרב נפתלי.
כן.
תגיד לי, אתה בכיתה שלך מכין את הנערים לקראת יציאה לבין הזמנים, כי במפגש הקודם שלנו שדיברנו על המוסד הנפלא הזה, שנקרא אור לנוער, שאני אישית ביקרתי בו, העברתי בו יום, ראיתי את העבודה הנפלאה שלכם, נוכחתי בשיעור כלכלת בית שלך, בכיתה שלימדת הילדים מה אפשר לקנות ב-100 שקלים, ואיך מנהלים את הכספים הללו, והבנתי, דיברנו אז על הרבה פוקוס הנושא של כישורי חיים.
נכון.
אתה מדריך את הילדים לקראת היציאה לבין הזמנים?
אני חושב קודם כל שההדרכה של הנערים היא מתבצעת לאורך כל השנה. זה לא איזשהו עכשיו אנחנו באים יוצאים לבין הזמנים. ההדרכה של כישורי חיים, איך להתנהג עם הסביבה ואיך לעמוד בכל מיני מצבים, איך להבין אותם ואיך להתנהג בהם, זה אנחנו נותנים לאורך כל השנה לנערים. עכשיו דווקא בתקופה הזו שבכל המקומות זה סוג של חופש, אנחנו עושים, גם המסגרת שלנו כיום היא לא מסגרת לימודית רגילה, כמו כל השנה. אנחנו כן נותנים להם לטעום את הטעם של החופש, איך שזה נקרא. זה תוכניות יותר רלוונטיות, יותר מעניינות, וזה דווקא תוכניות שנוגעות אחת לאחד בנושא של כישורי חיים.
זאת אומרת שאתה כל השנה מכין אותם, ועדיין אתה אומר לי, כל השנה מכין אותם, ועכשיו אתה עושה משהו שהוא מעבר.
נכון.
אתה אמרת לי, כבוד המנהל, שאתה כל בוקר תופס את הקבוצה ונותן להם הדרכה יומית כזאת, נכון? ככה פותחים את הבוקר.
אכן, נכון.
אתה עושה משהו שהוא מיוחד לקראת הבין הזמנים?
בעצם כל השיחות שלנו, שלי איתם, מוכוונות בעצם לעניין הזה. אני מדבר איתם על המשמעות של סדר, החשיבות של סדר. אני דיברתי איתם על המשמעות של, למשל, ליל הסדר. עם ישראל יוצא ממצרים, הלילה הראשון.
בוא נאחזים תשעה באב, אדוני.
אנחנו יודעים שזה היום שמקביל לי תשעה באב.
כן.
על המשמעות של סדר, של ליל הסדר. הספר שמכווין את אורח חיים היומיומי של היהודי נקרא סידור. המשמעות של סדר. כשיהודי פוגש את חברו, שואל אותו מה שלומך, הוא אומר ברוך השם הכל.
בסדר.
בסדר. המשמעות של סדר וארגון היום הוא מאוד מאוד משמעותי בהתנהלות של כל אדם, בפרט נערים שההתנהלות האישית שלהם היא קצת יותר מורכבת. ולכן פה אני מקדיש יותר זמן.
אז גם אתה מכין את הנערים וגם אתה מכין את הנערים.
כן, אני רציתי להדגיש עוד נקודה. בדרך כלל לפני שהם יוצאים, איך שזה נקרא, לחופש בין הזמנים, כל נער ונער, כל מורה או מחנך נותן לילד איזשהו, לנער, איזשהו סדר יום מסודר, לפי איך שהוא מכיר אותו. אומר לו, בשעה כזו תקום, בשעה כזו תעשה ככה וככה. משתדלים פחות או יותר כן לנסות לכוון להם את החופש. זה דבר בלתי אפשרי, אנחנו לא נמצאים שם במקום, אבל לתת להם נקודות של אור, שלא פתאום הכל התנתק, ועכשיו הולכים לאיזשהו משהו לא ידוע, שזה בדרך כלל שובר אותם ומביא אותם
לתחושות לא נעימות. לאיזה חוסר איזון. כן.
נכון.
טוב, אנחנו נמשיך בדיון המרתק הזה, אבל בואו נזמין את המאזינים שלנו. מאזינים יקרים, יש לנו היום יום ייחודי, נמצא פה מנהל מיומן של למעלה מ-40 שנה בשדה החינוך, נמצא פה איש מקצוע שמעסיק, מנהל כיתה לילדים כאלה. אם יש לכם שאלות, נמצאים איתנו זוג הורים שמגדלים ילד עם צורך מיוחד, עוד מעט נדבר אחרי הפרסומות על המחלה שלו, אבל אם אתם נמצאים באותם שאלות, מהמקום של הורים שיש להם ילד עם צורך מיוחד, וזה לא חייב להיות דווקא נפשי, זה כל ילד שצריך להשתלב כרגע שכל הילדים האחרים יוצאים לבין הזמנים ותולים מלא ציפיות, ויש צורך בהתחשבות בילד שיש לו צרכים אחרים או נוספים. אם יש לכם שאלות, אם אתם נמצאים עם ילד שיש לו בעיה נפשית, ואתם עדיין בלי מסגרת לימודית, ואתם רוצים לדבר איתנו היום על המוסד הזה שנקרא אור לנוער, שזה בית ספר שאני אישית ביקרתי בו, ואני אומר שמדובר שם בעבודה מדהימה עם הילדים, ההורים אחרי זה ידברו על מה זה עשה לילד שלהם. כולכם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93, מדובר בשיחה בעלות רגילה. אתם יכולים לפנות אלינו דרך הפקס, מה שאני פחות אוהב, אבל עדיין זכותכם שמורה לכם לעשות את זה ב-03-616-4477. אתם יכולים לפנות אלינו דרך האתר המקסים של רדיו קולחה, יש שם לשונית שנקראת הודעה לשידור. אתם לוחצים, כותבים את ההודעה שלכם, אנחנו מקבלים אותה במערכת הממוחשבת פה, ועונים לכם, וכמובן, כמובן, אתם יכולים לפלוט עינינו דרך האפליקציה המיוחדת של רדיו קול חי, שבה יש היום 24 שעות, גם שיעורי תורה, גם מוזיקה שכרגע לא מושמעת, אבל 24 שעות אתם יכולים להתחבר לרדיו, היא זמינה גם באנדרואיד, היא זמינה גם במה שמוגדר מערכת הפעלה לטלפון אייפון, או איך שקוראים לה מערכת הפעלה הזאת, אני לא כל כך מומחה iOS, אני לא כל כך מומחה, אומרים לי פה באוזניה. העיקר, אם יש לכם שאלות, אורים יקרים, יש לכם את ההזדמנות לשמוע את זה, גם מפי מנהל, גם מפי מורה בכיתה, מנהל כיתה, וגם מפי הורים, איך מתמודדים בבין הזמנים עם אנשים שיש להם צורך נוסף, צורך מיוחד. אנחנו נשמח מאוד לעזור ולעמוד לרשותכם בעניין הזה. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, חזרנו אליכם, אתם כאן איתי בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו, בנושא שלנו, הערכות לבין הזמנים במשפחה שיש בה ילד, שיש לו צורך מיוחד, שהוא דורש דרישות מיוחדות, ואולי בהמשך נראה ש... הילדים האחרים צריכים להקריב משהו, אבל זה אני לא יכול להגיד, ברוך השם. אין לי את הניסיון, ברוך השם, ונשמע את זה אולי ככה מההורים. נמצאים איתי מר מרדכי מוסאי, שהוא המנהל של אור לנוער. נמצא איתנו נפתלי קץ, שהוא מנהל, מחנך כיתה. איך נגדיר את זה? איש מקצוע שעוסק בתחום הזה. ונמצאים איתנו פה שרה ואלי, שהם הורים מוסאי. לילד שמתמודד עם בעיה נפשית משמעותית, אפשר לומר, ואנחנו נראה היום איך משפחה כזאת נערכת, ואם אתם המאזינים רוצים לעלות לשידור ולשאול אותנו שאלות, לשאול את ההורים איך אתם מתמודדים עם העניין הזה, רוצים לשאול את המנהל, רוצים אולי לרשום ילד, וזה הכי חשוב, כי אני יודע השבוע, ובשביל זה אתם פה בתוכנית, מרדכי, אתה פה בתוכנית לא בגלל שאתה ביקשת, כי השבוע פנו אל ההורים שיש להם ילד שהם לא יודעים מה לעשות איתו, אין לו מסגרת. הם לא יודעים מה לעשות. ואמרתם, רבותיי, זה נפל לי משמיים, כי יש מסגרת שנקראת אור לנוער שאני מכיר אותה. ואני חושב שהפתרון נמצא שם. אז הורים יקרים, אם יש לכם ילד שהוא בתוך הסטטוס הזה, או שאתם חושבים שהוא בתוך הסטטוס, תשאלו אותנו. יש פה מנהל שיגיד לכם, לא מתאים לנו, כן מתאים לנו, תמצאו לו מסגרת אחרת, הוא מאוד מיומן, 40 שנה הוא בתוך העסק הזה של חינוך, והוא יוכל לעזור לכם. אז אני עכשיו מבקש לחזור אליכם ההורים, ולשאול אתכם, אז בואו תספרו לי קצת, גם אם זה יהיה קשה, התוכנית הזאת שמה כבר הרבה סבל, בואו תספרו לי בבקשה, בן כמה הילד שלכם?
הילד שלנו הוא בן 12, חגג יום הולדת ממש עכשיו, הוא סובל מסכיזופרניה של ילדות, שזו מחלה מאוד מאוד קשה.
מה זה הדבר הזה? מה זה, איך זה מתבטא? כי המאזינים שלנו, אני רוצה להאמין שרובם, ברוך השם, לא יודעים במה מדובר. השם יעזור שאף אחד לא ידע במה מדובר. אז מה, איך זה מתבטא?
כולנו שומעים ורואים את מה שבאמת קיים במציאות. ילד עם סכיזופרניה רואה ושומע דברים שלא קיים במציאות. קולות שהוא שומע ואומרים לו לעשות דברים מסוימים, להימנע מדברים מסוימים.
זאת אומרת, הוא במצב שמוגדר ברפואה מצב פסיכוטי, שבו יש מישהו שנותן לו הוראות לעשות דבר שלא קיים.
אכן ככה.
כן. אז מה, זה מצב שהוא קבוע, זה כל הזמן ככה? הוא נמצא כל הזמן במצב הזה?
המחלה היא מחלה, היא קיימת. יש תקופות שהמחלה יותר משתלטת, ויש תקופות שהתפקוד יותר תקין, והמחלה יותר בצד. אבל היא קיימת כל הזמן.
תאמר לי, אלי, מה זה מצריך ממך כאבא?
ברור שזה התמודדות לא קלה. קודם כל, הפן הטכני גם כן. לפעמים אתה מצפה מילד שיפעל, שיזוז, שיעשה מה שהוא צריך לעשות, ומשהו תוקע אותו, משהו לא נותן לו. אתה לא יודע מה מציק לו.
אתה גם לא יכול לכעוס עליו כי הוא חולה. זה לא ילד שיכול לעשות ולא רוצה, מדובר בילד שיש לו מחלה, יש משהו משמעותי שם שמעכב אותו, כי יכול להיות שאתה אומר לו הוראה אחת, אני שואל אתכם, יכול להיות שאתם אומרים לו הוראה אחת, ומישהו אחר אומר לו אל תעשה? יש דבר כזה, כאילו איזה פינג פונג בתוך הראש שלו?
בהחלט, ואפילו היום הוא יכול לומר, אבל מישהו אומר לי לעשות משהו אחר. ואתה אמרת שאי אפשר לכעוס, אני לא יכולה להגיד שאי אפשר לכעוס, כי לפעמים אנחנו כועסים, כי קשה לראות את זה, רואים ילד שכביכול נראה תקין, ואת הקולות לא אנחנו שומעים, ואנחנו לא מבינים מתי זה באמת איזושהי התנגדות סתם, ומתי זה באמת ההפרעה, מתי המחלה.
אם אני מבין נכון, את אומרת דבר כזה, את אומרת, מאחורי הילד החולה הזה יש ילד.
לחלוטין. ויש לפעמים, פעמים שהוא עושה כסתם הוא ילד ולא בא לו.
תגיד לי, כבוד המנהל והמחנך, איך אתה יודע אם כשהילד מתנהג לא בצורה ראויה זה המחלה שלו, או הבן אדם הלא חולה שבו? איך אתם מבחינים? כי היא אומרת כזה דבר, אם זה המחלה שלו כרגע מדברת, אני לא יכול לחוס עליו. אבל אם זה לא המחלה שלו, אלא זה סתם העקשנות הטבעית שלו, אז איך אתם מבדילים אתם אנשי החינוך? מה?
טוב, הניסיון פה בהחלט מדבר, וההיכרות האישית...
אמרנו 40 שנה, נכון?
כמעט. וההיכרות האישית היא מאוד מאוד משמעותית. אני מניח שכמו שההורים הנפלאים שאני מכיר אותם באופן אישי, מכירים היטב את הנער, כך הניסיון שאנחנו צוברים עם הנערים, אנחנו גם מזהים, יודעים לזהות מתי הם משחקים אותם, מה שנקרא, כי אחר כל מדובר בנערים, ומתי זה הפסיכוזה. זה משהו העלום הזה שמשתלט עליהם ואומר להם לעשות או להימנע.
מה אתה עושה כמורה בתוך כיתה, בתוך העניין הזה? יש לך, כמה נערים יש לך בכיתה?
עד 8 נערים.
וכמה נערים יש לך? לא עד. כמה לך יש?
כיום יש לי 5.
5 נערים. עכשיו, יכול להיות באמת ששניים הם במצב פסיכוטי פעיל, ושלושה מצטרפים במשובת הנאורים שלהם לתוך הסיפור הזה?
יש לי בכיתה כיום תלמיד אחד שהוא במצב פסיכוטי פעיל, שאר התלמידים במצב פחות או יותר מאוזן. עכשיו, אני לא רוצה להמעיט בערך מה שמוטי אמר, הנקודה היא שזה דבר שממש לא קל לזיהוי. אני יכול לומר שאנחנו בישיבות צוות, או אפילו סתם בשיחות חדר מורים, או שיחות חדר מנהל, נפתחים הדברים האלה, והמון פעמים אנחנו באמת לא יודעים ממה נובעים כל מיני התנהגויות. אנחנו דורשים וחוקרים על דברים שנראים לכאורה פשוטים, כל מיני התנהגויות, משובה כאלה או אחרות. ואנחנו חייבים להגיע למסקנה, כי אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג עם הנער. אם זו בקשיחות, או שזה באיזשהו שיחה, או משהו בשביל לדעת איך לטפל באותה התנהגות, באותו נער. זה אגב ספציפי לכל נער ונער, לכל התנהגות והתנהגות, זו תגובה אחרת ושונה.
אז בואו נחזור אליכם. מה אתם כהורים? אתם חיים את זה בבית יום-יום. איך זה נשמע? איך זה מתפרש אצלכם?
קודם כל, אני רוצה, אבל אפרופו, לא יכול לכעוס עליו. נקודה שמאוד מאוד הרגשתי אותה, שקודם כל זה חייב לבוא, זה מגיע רק אחרי שאתה בעצם מבין שקרה פה משהו. הילד הזה בעצם לא היה בעיה נפשית, והוא לא היה במצב פסיכוטי, ולוקח לך זמן לקלוט גם אחרי שזה מגיע, שבעצם יש פה משהו אמיתי שמעכב ממנו.
את יודעת מה זה פסיכוזה? את שמעת את זה פעם?
לפני שנועד לתנהל את זה?
כן. לא אם שמעת על התופעה. את יודעת איך זה נשמע?
לא, מעולם לא.
אז בוא אני אגיד לך, כשאני למדתי פסיכיאטריה, לא כרופא, אלא את התחום, ורצו להנגיש לי, לכל הקבוצה שהייתה שם, איך זה נשמע, שמו לנו אוזניות, ושמענו קול מדבר אלינו, ואמרו לנו, תתרכזו בקול, ואחרי זה אתם צריכים לכתוב את המשפט מה אותו בן אדם אמר. אבל ברקע, היו כל כך הרבה דיבורים אחרים, ואני בוודאי עם ה-ADD שלי, שמעתי כל כך הרבה קולות, ואמרתי, אני לא יכול להתרכז בקול המרכזי, מה קורה פה? ואמרו, ככה נשמעת סכיזופרניה. זאת אומרת, הצליחו איכשהו לקחת קבוצת אנשים שיש להם את המחלה, ולהגיד להם, בואו תדמו לנו את זה, איך זה מרגיש. ואז הבן אדם שומע אותך מדבר אליו, זאת אומרת, את נותנת לילד של החוראה, אבל הוא בתוך הראש שלו שומע 400 קולות אחרים מדברים אליו. עכשיו, הקולות האלה לא חייבים להיות דווקא הוראות, זה יכול להיות קולות של כל דבר אחר, זה יכול להיות קולות של חתולים, זה יכול להיות כל מיני קולות אחרים, זאת פסיכוזה יכולה להופיע בכל מיני צורות, אבל בואו לא נדבר על המחלה, בואו נדבר על הילד שלכם ועל ההיערכות שלכם. מתי זה התחיל אצלו?
לפני כ-4 שנים היו ניסיוני ראשונים, לפני כ-2.5 וחצי קיבלנו הבחנה מאוד ברורה, הייתה מה שנקרא התפרצות פסיכוטית.
ומה אתם עושים עם זה? אתם שומעים שהילד... אני מעריך שהיו התנהגויות מאוד לא תקינות בבית, או בבית ספר, שהוא למד בבית ספר לפני זה, הוא למד בבית ספר רגיל?
בית ספר רגיל, כן.
מה שאני מוגדר כחיידר.
כן.
ומה, שם היו בעיות חינוכיות?
כן, בהחלט. היה הרבה ניתוקים בשיעורים, היה דברים לא מותאמים, שחוק לא מוסבר, אימנויות מאוד חריגות, דימוי התעלפויות. הרבה תלונות על כאבים ומחלות רפואיות שבעצם לא היה להם שום סיבה רפואית אמיתית.
ואז בטח הייתם בתוך איזה מסע של מיליארדי בדיקות של רופא ילדים ורופא משפחה ונוירולוג וכולי וכולי, ובסוף הגעתם למקום הזה שיש לילד מחלה נפשית.
כן.
זה לא הגיע אצלנו ספציפית בדיוק ככה, זה המשיך למכירים קצת יותר חריגים, כמו יעלמויות מהחיידר ו... שנגרמו כתוצאה מכך שהוא החליט שעכשיו הוא צריך ללכת לשאול שאלה איזה רב גדול.
איזה מישהו אמר לו את זה בתוך הראש שלו, אל תשכח שהילד הזה מונחה על ידי קולות שאומרים לו לעשות דברים מסוימים.
כן, ככה זה גם הרגיש. היה הרבה מצבים שהוא החליט שהוא צריך לברוח לאן שהוא, וכל מיני, זה כאילו החריף ה...
ובכל התקופה הזאת שאתם בטוחים שזה בעיות התנהגות, אתם ממש כועסים עליו. הרי זה, בתחילה זה מתחיל ככה עם לחץ של ההורים ואולי קצת נונשים ומנסים ליישר אותו. עד שאתם שומעים?
עד שהגיע המצב שהוא ממש הגיע יום אחד הביתה וקרס. ואז...
מה זה קרס? קרס זה מילה גדולה? מה זה קרס?
הוא ממש נשכב על הרצפה ו... יצא לו אפילו ריר, היה משהו ממש ממש מוזר. ו...
סוג של אפילפסיה כזאת?
התמוטטות פיזית. סיימנו במשטרה, אם זה משנה. כי הילד עמד בחלון וצעק, הצילו, הצילו, כי הוא דימה בנו אויבים שרוצים להרע לו.
והוא רצה לקפוץ.
וסיימנו עם 6 שוטרים בתוך הבית.
וואה, זה נשמע דרמטי.
זה באמת.
ואז פשוט הכריחו אותנו לשלוח אותו לאשפוז. ועברנו תקופה של אשפוז ממש בבית חולים פסיכיאטרי.
ואז אתם יוצאים מהאשפוז בסטטוס אחר. הסטטוס שיש לכם ילד שמוגדר כילד נפגע נפש, ואיך אתם מקבלים את זה? איך... מה קורה לכם?
זה תהליך ארוך. אנחנו אולי אפילו עדיין באמצעו. כי כל שינוי וכל דרדור במצב, כל התנהגות חדשה שעוד לא הכרנו, והיא בעצם מתויגת לתוך הדבר הזה של ההפרעה הנפשית, גם ההתנהגות הזאת וגם ההתנהגות הזאת, זה, כל דבר כזה מחדש זה עוד, זה עוד חלק בשלב של לקבל ולהבין, ועוד שלב באובדן של הילד הרגיל של הפעם.
זאת אומרת, את אומרת פה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק, את מתארת, את משתמשת במילים של אובדן של הילד שהיה לנו, ואובדן בדרך כלל זה חס וחלילה, מקרה של אובדן אמיתי, אבל את אומרת כאילו, יש פה איזה, סליחה לביטוי, יש פה איזה יחידה שלמה שנקראת ילד שלי, והוא הבכור שלכם גם, ואת מתארת כאילו כל פעם אתם מבינים שעוד חלק נאבד מהילד הזה?
יש בהתחלת האשליה שזה בעצם איזשהו מצב
שיעבור.
כשהושפזו אותו, שאלתי את הרופאה כמה זמן? 3 שבועות? אמרה לי חודשיים. חשבתי שהיא שקרה עליי. כשסיימנו אחרי שנה וחודשיים, הבנתי שהיא לא...
שנה וחודשיים הילד היה מאושפז? טוב, אנחנו, אני מתחיל להבין, אני, לא, אני מכיר אתכם פעם ראשונה פה במסגרת בחדר הזה, ואני מבין שבהחלט מדובר במצב קשה, דרמטי מאוד. אני מאמין שיש עכשיו עוד הרבה הורים ששומעים אותנו, ואומרים, כן, אנחנו איתכם. אז קודם כל... אם אתם הורים שרוצים לספר את הסיפור שלכם, להזדהות עם ההורים הנפלאים שיושבים פה, שאנשים מאוד מאוד מסורים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לספר את הסיפור שלכם ב-058-693-93, 058-693-93. אם אתם רוצים לספר לנו סיפור טוב, בבקשה, אל תכתבו את זה בפקס, שמספרו 03-616-4477, אלא תפנו אלינו בקולכם. יש פה הורים שבאו באומץ רב, עם השמות שלהם, ומספרים את הסיפור שלהם רק למענכם, כדי שאתם תדעו שאם חס וחלילה אתם נמצאים באותו מצב, תלמדו מהם מה הם עשו. תלמדו מהם שכשהם יצאו אחרי שנה וחודשיים מאשפוז, הם הבינו שהם במצב אחר, והם הבינו שהם צריכים להחזיר את הילד למוסד לא רגיל, כי גם את זה בתוכם הם איבדו והם השלימו. ותדעו לכם, הורים יקרים, אני אומר לכם את זה כבעל מקצוע שעוסק בתחום הזה הרבה שנים. עד שלא תשלימו ותבינו שהילד שלכם חולה, שהילד שלכם כבר לא יחזור לחדר הרגיל שבו הוא היה, ושמסגרת מותאמת היא זו שתחזיר אותו לתפקוד, היא זו שתיתן לו את הכלים למה שהוא הפסיד בשנה וחצי שהוא לא למד והפסיד את כל הכישורים החברתיים, באותו יום אתם תבינו שמוסד כזה הוא המוסד שיעזור לכם, ולא הוא המוסד שיתייג אתכם. אני כבר אמשיך אתכם מורים, אבל תגיד לי, אתה כמנהל, אז הילד הנפלא הזה מגיע אליך. אחרי שנה וחודשיים שהוא בבית חולים, יש תופעה שנקראת הוספטליזציה, שזה ההתרגלות של הילד לבית החולים, לסדרים של בית החולים, בית ספר, סדרים, קימה בבוקר, עשייה במוטיבציה עצמית, כל זה מחוק. מה אתה עושה איתו? איך אתה מתחיל? איפה קצחות?
רק כדי להשלים את הסיפור, כשפנתה אליי האמא, שרה, אז הבן היה קטן, הוא היה לערך בן 11 למיטב זיכרוני.
כן.
ואנחנו באופן עקרוני מקבלים רק בגיל 13. והתשובה הראשונית שלי הייתה אליה, שהייתי מאוד שמח, אבל no chance, כלומר, הוא קטן, הוא ילך לאיבוד בתוך קהילת בית הספר. והיא התעקשה, היא לא הרפתה, לא נתנה לנו מנוח.
ברור, אחרי שנה וחודשיים בבית חולים, היא יוצאת לעולם, והילד שלה, אתה יודע, גם לילד חולה יש 24 שעות, וצריכים לעשות משהו עם הזמן הזה.
כן, זה, אם ירושה לי, זה גם די יוצא דופן, מכיוון שגם אחרי שהנער משתחרר מבית החולים, לא תמיד ההורים נמצאים במקום שאומרים, אוקיי, זה המצב, ועכשיו איך אנחנו מתקדמים מהנקודה הזאת הלאה, איך אנחנו מקבלים עבורו את ההחלטות הנכונות.
לכם היה איזשהו צד אחרי שנה וחודשיים להחזיר אותו למסגרת רגילה? היה לכם צד כזה? אתה אבא אלי. היה לך צד להחזיר אותו לחדר הרגיל?
ממש לא. אצלי ממש לא.
אז על מה אתה מדבר, מוטי?
אנחנו נמצאים פה עם הורים בהחלט יוצא דופן, אבל לחם חוקנו, דבר יום ביומו.
רגע, אמא רוצה להגיד משהו, לך היה צד להחזיר אותו לחיד רגיל? היה לך בלב עוד איזשהו מקום לחשוב אחרי שנה וחודשיים?
בהחלט, וגם ניסיתי לפעול בתחום, לברר על סייע צמוד, על בית ספר יותר פתוח, על כיתות יותר קטנות, אבל הבנתי שזה לא ילך.
מאיזה מקום עשית את זה? הרי את יודעת, עברת שנה וחודשיים מילד בתוך השפוז. קודם עברתי איתו תופעות של בריחות, העלמויות, כאילו מאיזה מקום חשבת את זה? מה זה, זה תמימות? זה חוסר רצון להשלים עם המציאות?
קשה לחבות את התקווה, ובאמת לדעת שזה לא יקרה שוב, שהוא לא יחזור. כן, אני כן הכרתי אותו כשהוא היה לפני האשפוז, ידעתי מה היכולות שלו, וכן רציתי לראות אותו כמו כל אמא במסגרת רגילה.
אולי היית במה שמוגדר כהכחשה? כי דיברת על אובדן. וכולנו יודעים שבאובדן יש תקופה שאנחנו מכחישים, זה לא יקרה, זה לא קורה. היית בתקופה, היית בסרט הזה, בתוך התהליך הזה?
בוודאי היינו שם בהרבה שלבים. גם שם זה היה חצי הכחשה. החשיבה שאולי נתמוך בו, אולי ניתן כל מיני תנאים מיטיבים, זה כן יעבוד.
ומתי נופל לך הסמון ואת אומרת, אני פונה לאור לנוער, כי אני מבינה שזה מה שנכון לילד שלי, וכל הדמיונות, להכניס אותו למסגרת רגילה, עם סייע צמוד בכיתה קטנה, לא מעשי.
האמת היא שאני חייב להודות שאני, התפספס לי השלב הזה, שעדיין חשבנו שנצליח להכניס אותו, צריך להבין ששנה וחודשיים זה באמת הרבה זמן, וכמה פעמים במשך השנה וחודשיים האלה עדיין, היה כמה סימני דרך שהיה נראה שהולכים לשחרר אותו, והתחלנו לחשוב על
פתרון בחוץ.
מוסדות. אז אני עמד לי בראש, השלב הסופי כשהוא יצא בפועל, שהבנו כבר שאין מה לעשות, אבל עכשיו, כשהזכירה, אני נזכר את כל השלבים שבאמת היה הרבה חשיבה, באמת ניסינו למצוא כל מיני תקציבים לסייע צמוד, וכל מיני דברים כאלה, היה כבר ממש, אפילו פנינו כבר לראות מוסדות, אפשרויות של לקבל דרגת נכות שתזכה אותו.
מה, הוא היה 100% נכה כבר קודם?
מבחינתנו
של,
לא.
מבחינתכם לא, מבחינת הביטוח הלאומי ודאי, מדובר בילד נכה.
הוא לפני כן הוא היה ילד רגיל.
כן, אבל אני מקווה להגיד, כאילו מבחינת אתה מדבר על תקציבים, אבל, אז נופל לכם האסמון, ואז אתם פונים לערב מרדכי מוסאי, מאור לנוער.
סימון נפל לי כשראיתי את הפחד שלו, את החרדה מלחזור למקום הקודם, את הפחד מהחוסר יכולת להתמודד, והוא דיבר על זה ילד מאוד אינטליגנט. הוא אמר, אני לא יכול ללמוד את הדברים שהם עובדים שם, אני לא יכול להיות שם יותר.
אז בוא נדבר איתך, מרדכי. אתה מקבל, היינו איתך וככה קצת עברנו אליה, כי אני בתוכנית, זה לא תוכנית סיפורים, זה לא תוכנית של, אתה יודע, ציפור אלילה כאלה משוחחות שמספרים פה סיפורים. זה תוכנית שאנחנו מנסים להביא להורים, לאנשים, תובנות, בשביל לעשות תועלת לאנשים. ולכן מאוד מאוד חשוב, הרגשות של ההורים, זה לא בשביל פה לעשות תשעה באב מוקדם, מה שנקרא, כי השנה אנחנו דוחים את תשעה באב, למרות שהתוכנית ככה באמת עצובה, לשבת פה באולפן ולראות הורים שבגבורה מדברים, וככה די בהשלמה כבר, אבל חשוב, השלבים, כי יש הורים שעכשיו שומעים אותנו ונמצאים בשלבים האלה של ההכחשה, של הניסיונות, של הדמיונות, ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו מעבירים את הרגשות האלה ואת השלבים האלה, כדי שאותם הורים ששומעים יבינו באיזה, כאילו, לנו זה לקח איקס זמן שבזבזנו, חבל לכם על הזמן, היינו שם, בואו תיגשו למקום הנכון. ואז אתה מקבל את הילד ויש איזשהו סוג של ויכוח, אתה אומר לה, הוא קטן, האמא מתעקשת ואומרת לך, אדוני, קטן, גדול, הוא אצלך, ואיך זה ממשיך הלאה?
קיבלנו אותו, קיבלנו את הנער המדהים הזה, מבולבל, קטן, גם פיזית. וכבר בהתחלה התחלנו לגלות כל מיני אפיונים של המחלה. ואופה, אני אומר לעצמי, עשית מקח טעות.
אתה מקח טעות? זה הילדים שהמוסד שלך הוא בנוי בשביל לקבל את אותם ילדים.
זה לחלוטין. אבל נער בן 11, לעומת נערים בן 13, 14, 15, 18.
כן, זה קצת...
זה שונה. פתאום אתה מגלה נער שמפסיק לנשום.
מה, יזום או שהוא נחנק?
לך תבדוק.
אתה אומר, זה לא משנה, כי הוא בכיתה שלך נפתלי, נכון?
לא, 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 הוא בכיתה מקבילה שלי.
אבל אתה היית מורה שלו.
נכון, כן.
ואז ילד עושה לך סצנה, מפסיק לנשום לך בכיתה, מה? אתה מפסיק לנשום.
קודם כל, אתה לא יכול להפסיק לנשום, אתה חייב להיות בשליטה, כי חלק ממה שהנערים רואים זה שאתה בשליטה. גם אם אתה לא יודע מה לעשות, אתה חייב להיות בשליטה.
זאת אומרת שאתה אומר פה איזה טיפ ככה, אתה אומר אותו זה, אבל כשילדים רואים שאנחנו בשליטה...
באופן ברור.
אז הם נמצאים בשליטה הזאת.
נכון.
אוקיי.
הם צריכים לראות את המורה, ההורה, זה לא משנה, כצוק איתן. בוא נקרא לזה ככה, הוא יודע מה שהוא
עושה. אל תזכיר את זה בקיץ, זה עושה לאנשים לא טוב. אוקיי.
אתה רואה את הילד, ואתה מדבר איתו קודם כל.
ואתה בא למנהל ואומר לו, בוא, איזה מקח טעות עשית.
אתה לא בא למנהל, המנהל אומר את הדברים האלה לעצמו, הוא שומע את הדברים מהצד, אבל כשאתה מתמודד בתוך כיתה, אתה חייב להתמודד עם זה, כי גם הנערים האחרים מסתכלים איך אתה מתמודד עם זה. ואתה מדבר עם הנער, אתה משתדל, אתה נכנס לדבר איתו.
תגיד לי, מה אתה מדבר איתו? הוא לא נושם, מה אתה מדבר איתו? אני נגמר לי אוויר בריאות שאתה מדבר על בן אדם שלא נושם, כאילו, מה אתה מדבר איתו?
אתה מדבר, אתה ניגש אליו, מה קרה ישראל? מה קרה? מה קרה משה? מה קרה יעקב? מה קרה אהרון? מה קרה? בוא נשמע אתכם. מה יש לך? מה קרה עכשיו? ולפעמים כשהם רואים אותך שאתה מתקרב, זה נכנס איכשהו. והוא מתחיל לדבר איתך, הוא מתחיל לשוחח איתך, ודברים נמשכים מתוך זה. זה לא איזשהו תהליך שזה אוקוס פוקוס, אבל זה נותן לו איזושהי נקודת אחיזה, גם בתוך המציאות הזאת הפסיכוטית, שהוא נמצא, הקולות שאומרים לו להפסיק לנשום, או לא משנה מה.
ואז אני שואל אותך, הוא משתף אותך, הרב מרדכי, שהוא חושב שזה מקח טעות ואולי תיקחו אותו בחזרה?
הוא היה יותר עדין. קראו לנו לשיחת עברה שבועיים אחרי שהילד הגיע, שזה איזה בום בלב. אולי בעצם הם לא יכולו להסתדר איתו, אולי הם לא הצליחו. וגם איזושהי התחושה של אשמה, מה הם רוצים איתנו? הרי לא אנחנו יצרנו את ההפסקות נשים האלה. ואני תמיד מאמינה מתוך האינטואיציה שלי שאפשר גם על הפסיכוזה להשתלט, אם אנחנו נהיה יותר חזקים ממנה. גם לחלקים שהם פסיכוטים אמיתיים, אפשר לתת גבולות. וזה מה שעשינו שם בשיחה משותפת עם בית הספר, קראנו לו לילד לחדר, ואמרנו לו שזה דבר שהוא לא יכול להתקיים.
דיברנו קודם על ההבחנה, מוטי, של בין מתי זה המחלה ומתי זה המשחק. כשהאימא באה ואומרת, אנחנו החלטנו ביחד שאנחנו יותר חזקים מהפסיכוזה, או אנחנו לא נותנים לילד לשחק את המשחק של הפסקות הנשימה, למעשה באיזשהו מקום אתם אומרים, זה לא המחלה, זה הוא.
צריך להכיר את האמא, צריך להכיר את המשפחה. המשפחה הגיעה, גם האבא וגם האמא, הגיעה אלינו באותה שיחה, עם המון ביטחון עצמי.
תשמע, יש להם ניסיון של, אתה יודע, שנה וחודשיים, זה בבית חולים, ועוד קודם ניסיון רב איתו.
וזה גם מה שהם נושאים איתם, אני מניח, בלי קשר. והביטחון הזה, כן, שהם אישרו עלינו, זה קנה אותנו. כלומר, היינו מוכנים ללכת על האפשרות שבאמת מדובר בדברים לא לחלוטין פסיכוטיים, אלא דברים מתנהגותיים. למרות שאני כמנהל, צריך לבטח ולהבטיח שהצוות לא ייפגע, כי אם חלילה מדובר במשהו רציני יותר, שלא יקרה חלילה אסון. וזרמנו עם זה. זרמנו עם זה, ובסופו של דבר, זה הוכיח, די הוכיח את עצמו.
תגיד לי, נפתלי, כשקורה לך סצנה כזאת בכיתה, אני שואל במילה לא מקצועית, זה לא מדבק? הנערים האחרים לא אומרים, וואלה, יש פה הזדמנות לעצור נשימה, לדמי התעלפות? זה לא מדבק?
ממש לא. זה יש משהו מדהים, דווקא בקונספט הזה של הכיתה, הם תומכים אחד בשני. זה פשוט מדהים.
כי הם מבינים אחד השני.
אנחנו, אגב, מעלים את הנושא לדיון, והם עוזרים אחד לשני, משהו לפעמים יותר ממה שאני עוזר. לתלמיד, הנערים האחרים עוזרים לו. הם מנסים לתמוך בו, מה קרה לך? מה אפשר לעשות עכשיו? והם מסתמכים על דברים שלימדנו אותם בעבר.
אני שומע. יש לנו שיחת טלפון. לילה טוב. לילה טוב?
מה?
לילה טוב.
לילה טוב. רצינו לשאול בקשר לאחד הבנים שלנו, בן 12, מגיל, הוא נשאר במקום לעלות לכיתה א' בחיידר, הוא נשאר עוד שנה בגן שפה, הבחנו לו איזו רמה מסוימת של דיסלקציה. עכשיו, חוץ מזה, הוא סובל מבעיות של קשב וריכוז, הוא לא יודע, לא דווקא ADHD, אלא יותר מכיוון ADD, בלי ה-H.
כן.
והוא מטופל בקונצרטה, והוא כרגע נמצא בחיד הרגיל, יש לו גם קשיי הרדמות בלילה, מאוד מאוד, מאז שהוא היה תינוק, הוא לא היה נרדם בלילה.
ממתי הוא לוקח קונצרטה?
לוקח קונצרטה כבר כמה שנים.
אתם במעקב תרופתי בעניין הזה?
כל פעם היה צריך להתאים את זה, מה?
אוקיי, כן, ובוא נשמע אותך עד הסוף.
כן, אנחנו בקשר בביקורת עם נוירולוג, ומאוד קשה לו בחדר עם הלימודים הזה, הוא היה בהתחלה עם כמה שנים עם קלינאי תקשורת, עכשיו הוא עם רבן שלמד במכון אחיה, שלומד איתו גמרא פעמיים בשבוע עם שיטה מיוחדת, ועדיין מאוד קשה לו להתרכז בכיתה, והמוטיבציה שלו יורדת וכו' וכו', ואנחנו ממש מתוסכלים, הוא לא נרדם בלילות, קשה לו לקום בבוקר. יש לו כזה, גם איזה קצת קיבעון מחשבתי כזה, קצת OCD, קצת OCD למשל, כאילו אם אנחנו מבטיחים לו משהו, אז זה לא עוזר להגיד לו עוד כך, עוד כמה ימים תקבל, הוא כל חצי שעה ישאל, נו, מתי תביאו לי, מתי תביאו לי, כזה, אז גם בלילה כשהוא, הוא כל הזמן חושב, 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 הוא לא מצליח להירדם, הוא אומר, אני לא מצליח, מה אני אעשה, ואי אפשר לחוס עליו, הוא לא קם בבוקר, אנחנו מתלבטים כאילו, האם היינו בשיחה עם המנהל של החדר ביום שישי, והוא אפילו קרא לילד, ואמר לו, תראה, אני מאוד מאמין בך, אבל אתה צריך לחשוב, האם אתה רוצה לנסות להמשיך להילחם, או לחפש משהו אחר, שיהיה לך יותר קל, ואנחנו באמת עובדי טוב, כן להשאיר אותו במסגרת רגילה, או לחפש משהו אחר, ולא יודעים מה.
תשמע, השאלות שלי אליך הם כאלה. דבר ראשון, ילד שלוקח קונצרטה, צריך להיות במעקב תרופתי, כי הרבה פעמים הקונצרטה מתחילה להשפיע בשלב מסוים, וכשהיא מפסיקה להשפיע, מה שאנחנו בשפה המקצועית קוראים ביציאה מההשפעה של התרופה, קוראים כל מיני דברים. עכשיו, קונצרטה, כשיוצאים מההשפעה של התרופה ומקבלים מינון לא נכון, יכולה מאוד להפריע לישון בלילה. יכול להיות שההפרעה שלו נובעת מעודף מחשבות, כפי שאתה מתאר את זה. עכשיו, השאלה שלי, האם יש רופא שמלווה את התהליך הזה, או שפעם אחת רופא נתן קונצרטה, ומי אז אתם מבקשים מרשם?
לא, לא, כמה פעמים. הפעם האחרונה באמת הייתה לפני חצי שנה, ודיברנו איתו על הבעיה של הרדמות בלילה, והוא הציע לתת לו מלטונין. אז המלטונין באמת בהתחלה עזר, ו...
אתם מדברים על איזה סוג רופא? מדובר על פסיכיאטר ילדים, או על נוירולוג?
לא, נוירולוג. פרופסור.
אוקיי. והמלטונין עזר לו?
המלטונין בהתחלה עזר לו, 1 מיליגרם, אבל היום זה כבר לא משפיע.
אז יכול להיות שצריך להגביר את זה, אבל זה צריך שרופא יגיד. ואתה אומר לי שהייתם לפני חצי שנה, אז אני הייתי מציע שתי דברים. קודם כל, בוא נדבר קצת דברים שאני רוצה שנבין אותם. אין שום סיכוי שילד שלא מצליח בלימודים, יוכל שהדימוי העצמי שלו ייבנה. אין סיכוי שתהיה לו מוטיבציה, כי אם הוא לא מצליח וקשה לו מאוד, אז למעשה אנחנו שולחים אותו כל יום ל-6-8 שעות של חוסר יכולת להתמודד, ואתה יודע, אם אנחנו חושבים טוב, מדובר פה על משהו שהוא מאוד קשה, כשבאחד ההרצאות שביקשו ממני, לתאר איך זה נראה, אמרתי, זה כמו לקחת ילד יום-יום, ולתת לו לצעוד על כביש בלי נעליים וגרביים, ועם זכוכיות, ולהגיד לו, כן, אתה תלך 8 שעות בכביש הזה. זה מאוד 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 קשה לחשוב ששולחים ילד כל יום למסגרת שהוא לא יכול להתמודד בה. וזה נשמע לי משהו, אולי אני קצת מקצין לצורך הדוגמה, אבל ברור שהילד הזה צריך לעשות אחד מהשניים, או למצוא לו מסגרת יותר מתאימה, או להתאים אותו, לתת לו עזרה שהוא יוכל להתאים למסגרת. אבל לפני זה, חייב רופא להיכנס לתמונה בתדירות יותר גבוהה, חייב להיות שם טיפול מסוג מסוים, או תרפיה באומנות, או רכיבה על סוס, או טיפול בבעלי חיים, חייב לבוא משהו שייצור שתי דברים. קודם כל, משהו אבחוני, ודבר שני, משהו שהנער יחוש.
מה היה המשפט האחרון? משהו
אבחוני? משהו אבחוני. משהו אבחוני, כי בטיפול, בתרפיה...
הוא עבר אבחוני.
כן, כן, אבל אני מדבר על לא אבחון כאבחון דידקטי, פסיכודידקטי, אם יש לו דיסלקציה או דיסקלקוליה, אני מדבר על משהו אבחוני ברמת ההתנהגות שלו, ברמה של משהו שמביא את הרגשות שלו החוצה על פני העבודה באומנות. זה דבר שמאוד עוזר, כי אז אנחנו יודעים מה יש לו בפנים. הרבה ילדים הם לא מספיק ורבליים, הם לא מספיק יכולים לבטא את מה שיש להם במילים, ואנחנו צריכים ללמוד את זה מתוך המעשים. זה דבר אחד. הרווח הנוסף והשני, שאם אנחנו לוקחים ילד ונותנים לו ערך מוסף, משהו ייחודי, לוקחים שעתיים מתוך ה-8 שעות שהוא סובל בבית הספר, או בוא נאמר לוקחים מתוך ה-40 שעות שהוא בבית ספר בשבוע, ולוקחים 6-8 שעות מתוכם ועושים משהו שיש לו הנאה, משהו שיש לו סיפוק, משהו שהוא מרגיש ערך, שהוא מרגיש שווה, אנחנו מרוויחים יכולת טיפולית הרבה 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 יותר טובה. לכן מה שאני מציע ככה לסיום, אני חושב שילד צריך קודם כל לראות רופא, לראות שהמינונים שהוא מקבל של שני התרופות הן מתאימות. דבר שני, אני חושב שטיפול פסיכותרפויטי כזה או אחר, תרפיה באמנות, בעלי חיים, במוזיקה, זה תלוי למה הילד מתחבר, ניתן מאוד מאוד לעזור לו. והנושא הנושא...
זה בעלי חיים, הוא כל הזמן היה רוצה שנכניס חתול הביתה, אבל זה לא בדיוק מתאפשר עם כל...
אז תכניס שפן. תכניס ארנבת. למה לא? אתה יודע מה? אל תכניס הביתה. תיקח אותו לטיפול בזאותרפיה, טיפול בבעלי חיים. למה לא? אם זה משהו, בוא תחשוב במונחים, אני קצת מקשה עליך כאבא, ואני שומע שגם אשתך שומעת את השיחה, אני קצת מקשה עליכם כהורים. תחשבו שהילד הולך 8 שעות בלי נעליים וגרביים על כביש. אז בוא ננסה לצאת מהתבניות, ובוא ננסה לעשות את מה שבאמת יכול לעזור לילד שלכם.
כן, זו ההתלבטות שלנו בדיוק. דיברנו עם המנהל של החדר שפעמיים בשבוע ניקח אותו לטיפול, הוא בעצמו הציע, המנהל של החדר לרכיבת סוסים, משהו כזה. השאלה אם כאילו, באמת, זו השאלה, האם להישאר במסגרת הרגילה ולתת את הסוג תמיכות האלה, או לחתוך למסגרת לא רגילה.
אני אומר עוד פעם, אני לא מכיר את המצב של הילד, ואני חושב שמטפל יוכל לקבוע את זה אחרי מספר מפגשים, מה נכון בשביל הילד שלכם. אבל ברור שצריך פה לנקוט צעד ולעשות, ואני מאוד מעריך את זה שאתם מתקשרים ורוצים לעשות משהו ושואלים מה הדבר הנכון. זה לא יהיה אחראי בתוכנית רדיו כשאני לא מכיר את הילד, לבוא ולהגיד לכם, אני רק אומר כיוון.
צריך גם לדעת לאיזה מטפל תרפיסט, לדעת, אתה יודע, יש היום כל כך הרבה, כולם היום...
אתה יודע מה, זה החלק הקל, זה החלק הקל, אני תמיד אומר, קחו רק מטפל שהוא לא עסקן, אלא מטפל שיש לו תעודות, תבררו עליו, אתם לא מחויבים לו כלום, אתם מחויבים קודם כל לילד שלכם, ורק אחר כך למטפל, ולמטפל אתם לא מחויבים כלום מעבר לזה, של הכרת הטוב ושכר על מה שהוא עושה, אבל קודם כן, כל
במכון, הטוב... במכון שהוא הולך עליו ללימודי גמרא, יש שם גם מטפלים...
מצוין.
מטפלים באומנות וכאלה דברים, אבל אתה לא יודע עד כמה הם באמת...
מצוין. מצוין, אז אני אומר, בואו תיקחו ותראו מה אתם יכולים לעשות, אבל אני חושב שאתם צריכים גם עזרה רפואית וגם עזרה של מטפל בדמות של מטפל אמיתי או במוזיקה או בבעלי חיים למה שהילד מתחבר, והוא יעזור לכם להחליט האם אנחנו יכולים לקרב את מוסד הלימודים הרגיל אליו או לקרב אותו למוסד לימודים אחר שיהיה יותר מותאם בשבילו. אבל בוודאי ובוודאי אני חושב, הרב מוסאי, אתה תענה לי, אתה שומע את כל הסיפור, זה משהו שמתאים למסגרת שלכם או שזה רחוק עדיין מהמסגרת שלכם?
על פניו הפרטים מאוד מאוד ראשונים. אני שמעתי שהוא עשה אבחון, לא ברור לי איזה סוג של אבחון הוא עשה.
אבחון פסיכודידקטי של דיסלקציה, לא אבחון... כשהוא היה בגן שפה הוא גם קיפל טיפול רגשי, אבל הוא לא עשה אבחון כזה.
אבל אין, הוא לא, הוא לא, הוא, אין לו הבחנה נפשית, ברוך השם.
לא, לא.
אז לא. אני חושב שזה ממש לא...
אני אומר, יש לו OCD קל כזה שהמחשבות...
כן, אבל אתה יודע ש-OCD קל כזה, אני לא חושב שזה... קודם כל, אלה צעיר, נכון? בן כמה הוא? בן 12?
בן 12.
אה, אוקיי. אני חושב שכמו שאני אמרתי לכם, הרב מוסי, אתה מסכים איתי שכדאי שאיש מקצוע יראה את הילד מקרוב, זה לא יהיה אחראי שבתוכנית רדיו ננסה לשדך אותו למקום כזה או אחר.
ברור.
אלא אנחנו... נשאר בהמלצה שלנו, קודם כל הטיפול התרופתי, צריך לראות אם הוא לוקח, תדעו לכם, מאזינים וגם ההורים יקרים. קונצרטה שלוקחים אותה לא במינון, יכולה לשגע ילד. והמינון זה דבר שהוא
כן,
מקצועי לעתיד.
כן, להחליף את המינון, לעלות את המינון זה היה בלתי אפשרי, כי הוא נורא רזה וזה שיתק אותו לגמרי. Mm-hmm. אז הוא כאילו במינון המינימלי, 27 מיליגרם.
כן, אז אתם תלכו לרופא, תחזרו לראות אם המלטונין... הוא מקבל אותו בצורה נכונה. אולי כדאי ללכת לפסיכיאטר ילדים, אני חושב שזה יהיה קצת יותר יעיל מנוירולוג, זה גם יעזור לכם בהיבט הזה של הכפייתיות, ואחרי זה, ואחרי זה אתם תוכלו לראות לאיזה כיוון ללכת, אבל זה ממש, השאלה הראשונית היא לא לאיזה מוסד לשלוח אותו כרגע, בסדר? תודה שהייתי עם השידור.
אפשר להישאר על הקו, יש לכם כאילו פסיכותרפיסט שאתם ממליצים עליו באזור המרכז, אני אשמח לקבל...
אתה יכול להתקשר, אתה יכול להתקשר ל-1599-510-550, אני אגיד את זה עוד פעם, 1599-510-550, זה המרכזים הרפואיים של בית חם. 1599... 510, כן. 550. 1599, 510, 550. תתקשרו, תפנו את עצמכם למרפאות של בית חם, לאזור מגורכם, יש כזה נתב שם, ויתנו לכם את ההיצעה הטובה לאיפה כדאי לכם לפנות.
510, 550, בסדר, תודה.
אכן.
תודה רבה.
הרבה תודה שעליתם לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות, זה החובה שלנו, ומיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום מרדכי מוסאי, שהוא המנהל של מסגרת שנקראת אור לנוער, נמצא איתנו אחד מהמומחים, מהמטפלים, מהמחנכים, נפתלי כץ, נכון? מחנך בכיתה. המיקרופון שלך סגור. נמצאים איתנו זוג הורים שמתמודדים עם ילד, ואנחנו דיברנו לפני הפרסומות הרבה מאוד על המצב של הילד, ואני רוצה טיפה להתקדם, אבל יש לנו את החובה של המסך שעומד לפניי. יש לי אח מיוחד, לא עם הפרעה נפשית, אין לו מסגרת כרגע. רציתי לברר האם בית הספר שמדובר עליו, זה בית ספר לילדים בעלי הפרעות נפשיות בלבד, לאיזה גילאים הוא מיועד, הבית ספר כמובן, ואשמח להרחבה בנושא. אנחנו מאוד היינו שמחים אם היית עולה לשידור, והיינו יכולים לעזור לך, אבל ניתן למרדכי מוסאי, המנהל של אור לנוער, לענות, אתה, לפי השאלה, יש לך תשובה? להקריא את השאלה שוב? אני אקריא את השאלה שוב. יש לי אח מיוחד, לא עם הפרעה נפשית. מי אמר לך? אני לא יודע. אין לו מסגרת כרגע. למה אין לו מסגרת כרגע? אני לא יודע. אפשר להחזיר לי את המסך, רב דוד, אני באמצע לקרוא? תודה רבה. אני הייתי רוצה לדעת, האם המסגרת הזאת היא מסגרת שמתאימה לאחי, או שמה המסגרת הזאת לא מתאימה לאחי. מה אתה אומר?
השאלה היא כללית מדי, ואין לי קצחות לענות עליו, כלומר, מי, מה, למה, כמה?
בוודאי, בוודאי שאין לך תשובה, אני אגיד לך גם למה. כי יש לי אח מיוחד, מה זה מיוחד? לא עם הפרעה נפשית? מי אמר שהוא לא עם הפרעה נפשית? אני כאילו, אתה מבין, יש פה את השאלה, ואני מכניס שאלות לתוך השאלות שאותה גברת כתבה. אין לו מסגרת כרגע, אנחנו לא יודעים למה אין לו מסגרת כרגע. מה קרה שאין לו מסגרת? רציתי לברר בית הספר שמדבר עליו. אני ממליץ לך, אותה אחות או אח של אותו אח מיוחד, בואי תתקשרי לנו ב-058-693-93, 058-693-93. אם המסגרת הזאת מתאימה, אנחנו נוכל בעזרת השם לעזור לך, אבל ממש 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 חסרים לנו פרטים. ואני רוצה לעבור לשאלה הבאה שיש לנו על המסך. ילדה בת 13 של האחרונה, כל דבר מגעיל אותה, שותה רק בחד פעמי, איסטניסטית בצורה קיצונית. איך ניתן לטפל? שוב, מאוד קשה להבין האם יש פה התפתחות של סוג של כפייתיות, או שמה מדובר בעניין אחר. קשה לי מאוד, מאזינים יקרים, לענות על שאלות שמופיעות על המסך בצורה כל כך כללית. אנא מכם, אתם בין כובע כוערים, תתקשרו, נדבר איתכם באופן אישי, ונדע ונוכל לעזור לכם יותר. אנחנו ממשיכים איתכם, הורים יקרים, אתם כן נמצאים פה, ואנחנו הבנו שאתם, יש לכם באמת אתגר מורכב, עברתם כבר המון 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 עם הילד. אני לא יודע אם המאזינים שלנו ששומעים אותנו ככה, מדברים באיזושהי נונשלנטיות כזאת, מבינים מה זה שנה וחודשיים להיות עם ילד מאושפז במחלקה פסיכיאטרית סגורה או לא סגורה. יש לכם עוד ילדים?
עוד ארבעה, ברוך השם.
איפה הארבעה ילדים האלה היו בשנה וחודשיים שאתם צריכים לתת כמעט 100% כוחות שם?
אני רק צריך להזכיר שזה לא רק השנה וחודשיים האלה, כי כמו שאשתי אמרה, זה התחיל כבר שנתיים לפני כן, בדברים קלים, ראו איזה נטייה למשהו שמתפתח.
אבל זה כאילו בעיות בתוך הבית, ואתם מדברים פה על... לא, הרי זה לא שגר ושכח, הוא לא היה שם שנה וחודשיים, אתם בטח יום-יום שם, נכון? איך זה עובד?
יום-יום לא, פעמיים בשבוע כן, ושבתות הוא היה אצלנו בבית.
כל שבת יצא החוצה?
כל שבת וגם חגים.
שזה חלק בטח מהטיפול, זה דבר נכון.
זה חלק מזה של המחלקה הנוח, בהיעדר כוח אדם להוציא את הילד הביתה.
אוי, את אומרת דברים חריפים נורא.
אבל לנו זה היה מאוד כיף. רצינו אותו בבית וכמה שיותר.
אני מאמין שגם לילד זה היה כיף, כי בכל זאת הוא גר בבית, הוא נולד בבית, הוא חלק אורגני מתוך בית, וזה ככה מחבר אותי לשאלה הבאה. אז עכשיו מגיע בין הזמנים, ואחרי הטיפול המאוד מסור של שני האנשים הנחמדים שיושבים פה, הרב מרדכי מוסאי והרב נפתלי כץ מאור לנוער, אז אני מבין שאתם קצת יוצאים לבין הזמנים, והילד חוזר אליכם לכמה, 10 ימים אמרת לי, מכף עד ראש חודש אלול? לא.
שבועיים וחצי.
שבועיים וחצי. אז אתם הולכים לקבל את הילד בחזרה לשבועיים וחצי של 24/7, מה שנקרא. הוא כבר לא הולך לבית ספר. אגב, לא דיברנו אם בבית ספר הזה יש פנימיה או לא, אבל זה נדבר עוד מעט. יש פנימיה?
יש.
הילד שלכם נמצא בפנימיה שלהם?
בפנימיה שלו בית.
אז הוא חוזר כל יום ביתה, ועכשיו אתם הולכים לקבל אותו 24/7.
בהחלט.
איך אתם נערכים לזה? ויש לי שאלה מאוד מאוד רגשה שאני שואל אותה בזהירות, איך הילדים האחרים שלכם נערכים לזה? שאלתי את זה במספיק בעדינות. יצאתי מזה. טוב, אז בואו, בבקשה, דברו.
החופשה הזאת זה בעצם הגדלה של מה שקורה בשבתות, של מה שקורה אחרי צהריים. כי סך הכל הילד נמצא בבית הרבה שעות, והתקופה המרוכזת זה הקושי המשמעותי.
זאת אומרת ש... תראי... יש הבדל בין שבת שזה 24 שעות וזה נגמר, כמו להבדיל צום שאתה יודע שזה נגמר, לבין שבועיים וחצי שהם לא נגמרים.
בהחלט, והבדל משמעותי, כי ככל שהימים צוברים, אז הקושי הוא מתגבר.
כי השינוי, אני יודע שלילדים האלה מרדכי, נכון? נפתלי, מרדכי, נכון שהילדים מהסוג הזה שינוי הורס אותם? כאילו יציאה מהמסגרת?
ממש ככה, המסגרת היא בונה אותם, המסגרת נותנת להם איזשהו חוסן עוגן ש... בהיעדר של העוגן הזה, הם בדרך כלל מתפרקים.
הרב מרדכי אמר שכל בוקר הוא עושה להם את הסדר יום הזה, שאני מאוד מתפעל מהעניין הזה, כי זה נותן לילד הרגשה של שליטה של יש סדר. הדברים הולכים מסודר. הדברים לא סתם נאבדים. מה עושים היום? לא יודע. יש מערכת מאוד מסודרת, ואז אתם כהורים מקבלים ילד שלכם, הביתה, שעכשיו הוא ממש בלי שום סדר יום. איך אתם משתלטים על זה? איך אתם מכינים את הבית לזה?
אני אציין שבשונה מילד רגיל שיש לו הנאה פנימית לעשות וליצור, ילד עם קושי נפשי כביכול הוא זקוק להנאה חיצונית למבוגר שבעצם ינתב אותו. אין את המבוגר הזה באופן קבוע, כי בבית ספר יש מסגרת. בבית יש עוד הרבה צרכים, גם שלנו כהורים, גם של הניהול של הבית, וכמובן של הילדים האחרים.
איך נערכים לזה?
מנסים לבנות מערכת שמתחילה בלילה הקודם, של הליכה לישון בזמן סביר, כי הקושי לקום הוא קושי מאוד משמעותי, מאוד קשה, גם התרופות מעייפות, גם היעדר מס מעייף, ואין סיבה לקום, אין שום דבר שמחכה שצריך לקום בשבילו.
אין למה לקום בבוקר.
לגמרי.
זה טוב או לא טוב?
זה נורא.
תסבירי.
ילד שבעצם אין לו סיבה לקום, כי אם
את,
אין לו...
את מבינה שמרבית המאזינים שלנו עכשיו יושבים בבית ואומרים, אוקיי, אולי זה נורא עצוב לכם כהורים לראות אותו ישן, אבל להתמודד איתו בשעות עירות, שהוא ער, זה עוד יותר קשה.
הצער לראות ילד שקמל במיטה או סביב המיטה הוא צער מאוד עמוק. והצורך באמת לדאוג לו כל הזמן לתעסוקה שהיא מספיק מאתגרת, שהיא עונה לצרכים האישיים שלו, שהיא מתייחסת לתחומים שמעניינים אותו, זה קושי מאוד גדול. אני אציין עוד דבר, בדרך כלל בחופשה יוצאים לכל מיני מקומות, מזמינים אורחים, ולצאת עם ילד עם הפרעה זה קושי מאוד משמעותי.
אפשר בכלל לצאת עם ילד עם הפרעה?
אפשר, זה קשה, צריך הרבה להתכונן לזה. המראה שלו מסב הרבה מבטים, הקושי שלו להסתגל לכל מיני מקומות, ההתנהגויות שלו במקומות חדשים, שהפסיכוזה והתופעות גוברות במקום חדש.
השינויים שדיברנו עליהם.
בהחלט, השינויים וגם מהיעדר הסביבה המוגנת. בבית מכירים אותו, יודעים מה הדברים שהוא זקוק להם, ובחוץ הכל פתוח.
אז אנחנו שוב, כן, אתה אלה רוצה, כן.
שאני מתמודד עם זה כל שבת בבית כנסת. אני יצא איתו החוצה ואני נמצא איתו בסביבה. ויש התנהגויות חריגות, ובאמת צריך הרבה להתכונן לזה. אני מגיע מוכן, ואני גם הרבה לפעמים מכין אותו לפני כן.
אז אני שם לב שאנחנו מדברים שוב ושוב על הקושי ועל הכאב שלכם, ואני לא אעצור אתכם כי אתם מתמודדים עם זה, ומי אני בכלל שיש לי זכות דיבור, אבל אני רוצה שוב לשאול, אז איך כן מתכוננים לבין הזמנים עם ילד שדורש משאבים? גדולים מאיתנו.
עוד נקודה חשובה שאמרנו את זה כמה פעמים מקודם, כולנו העלינו את זה, אבל חייבים ממש להדגיש את זה, שגם בשביל הילד, זה לא בריא לו שאין לו את הסדר. הוא חייב את הסדר יום, חייב שאנחנו נשמור לו את הסדר, וזה גם מתחבר למה שהמחנך נפתלי אמר, שהוא חייב להיראות ברור, וחייב תמיד, תמיד להיות במצב, מה שנקרא. גם כשילד עושה סצנות, אתה תמיד חייב להיות נוכח והחלטי וברור בעצמך.
אז בואו נעבור רגע, אני בכוונה רוצה רגע לעזוב אתכם, כי אני רואה שאתם ממש מתבשלים בתוך הצער הזה ומספרים על הצער הזה, ואני כן רוצה לפנות אליכם, אתם תנוחו קצת הורים יקרים, אני רוצה עכשיו שאתם תגידו לי, מה אתם, איך אתם מכינים את הנערים האלה? כי אני רוצה לדעת, בוא, אנשים יושבים בבית ואומרים, בסדר, הבנו את האתגר, נו, איך כן מכינים? מה אתם, מה החלק שלכם, איך אתם מכינים? את הילדים, אולי במהלך כל השנה, אולי עכשיו ביתר סעט, מה אתם עושים עם הילדים, בקטע גם החינוכי וגם הטיפולי, בשביל לבנות להם איזשהו סדר יום, לימים שהם לא נמצאים שם.
אני אקדים ואני אגיד שאנחנו מאוד מודעים לקושי, שההורים ושהמשפחה מתמודדת עם קבלת הנערים. יחד עם זה, אנחנו יודעים שהילד הוא הבן של המשפחה שלו, והקשר עם המשפחה הוא קשר מאוד מהותי לתהליך השיקום של הנער. ולכן אנחנו מאוד מעודדים את הקשר, אנחנו מזמינים את ההורים להגיע לבית הספר, ואנחנו מעודדים את הנערים גם כן להגיע הביתה. דברים שהם לא תמיד ברורים מעליהם. אנחנו נתקלים עם הורים שקשה להם מאוד לקבל נערים לשבת. אני לא מדבר על חופשה, אני מדבר על שבת. אז באופן כללי, ישנם נערים שאנחנו מוצאים להם או מסגרת חילופית, או שהם נשארים בפנימיה, מדובר בפנימיה מדהימה.
אז אין להם בין הזמנים?
לחלק מהנערים, ברוך השם למספר מצומצם מאוד של נערים, אין בין הזמנים. הם נמצאים בתוך המסגרת הפנימייתית, בתוך המסגרת של בית הספר, וזאת המסגרת שלהם. עכשיו, כמובן, אנחנו עושים כל אשר אנחנו יכולים, לעמוד מול המשפחות, על מנת שהנערים, ולו שעה בשבוע, שעתיים בשבוע, אפילו הייתה לנו הצעה לשלוח מדריך, לפנימיה הייתה הצעה לשלוח מדריך לתוך הבית, ללוות את הנער, ובמקרים של איבודי שליטה או דברים חריגים, המדריך לוקח את הנער ותופס ולוקח עליו אחריות. אבל באופן עקרוני, המדיניות שלנו, שהנער הוא ילד של המשפחה, הוא ילד של ההורים, הוא אח בין האחים, הוא בשר מבשר המשפחה, ואסור לו לחוש לרגע להיות יוצא דופן.
תגיד לי, נפתלי, אתה יש לך בין הזמנים?
זו שאלה מאוד קשה, לפעמים אתה חושב, אולי באמת לא נציעו אותנו בין הזמן, אם ניתן להם את המערכת של התמיכה הזו.
אני אגיד לך למה אני שואל את זה. זה קצת מתחבר פה לאיזו שאלה שאני לא כל כך מבין אותה, אבל לא חשוב. מדברים פה על מה ההכשרה שלי, ואם אני יכול לתת כללים איך להבחין בין איש מקצוע לעסקן, אז על החלק השני יותר קל לי לענות, על החלק הראשון אני כבר לא זוכר בדיוק מה אני למדתי, אבל בוודאי שיש לי תואר שני בהוראה ובמנהל עסקים ומגשר וכולי וכולי וכולי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כמורה.
כן.
אתה יודע שלפעמים אתה אומר, עזוב, עדיף לי לא להוציא אותם, כי כשאני צריך לאסוף אותם חזרה, אחרי יציאה של 3 שבועות, זה יהיה לי כל כך קשה שעדיף אני מוותר על היציאה הזאת. יש לכם מחשבה כזאת עם חלק מהנערים?
זה מחשבה שבהחלט קיימת. זה עובר בראש, לא פעם ולא פעמים, זה עובר בראש כשאנחנו אוספים אותם אחר כך. כשאנחנו לפעמים צריכים לאסוף שברים שלפעמים לא קיימים גם כן. לפעמים עבודה של שנה יורדת לטמיון. כן.
תגיד את זה עוד פעם.
לפעמים עבודה של שנה שלמה יורדת לטמיון ב3 שבועות שנער שואב בבית, כן.
אבונה, יש לך עצבים מפלדה. עבודה של שנה, שנה השקעת ואתה מאבד את זה ב3 שבועות?
נכון, נכון, אני קצת מקצין, זה מקרים קיצוניים, אבל כן, בפירוש, כל נער ונער חוזר טיפה מפורק, אפילו משבת שהוא נמצא בבית.
כל יציאה מהסדר.
כל יציאה מהסדר מפרקת טיפה את הנער, אבל בוא אני אדגיש שהפירוק הזה הוא טוב. כי כשאתה מפרק דבר, אתה בונה אותו אחר כך בצורה יותר טובה. אתה רואה מה היו החוליות החלשות, מה הסיבה שהוא יתפרק, אתה נותן לו נקודות חוזק, אתה נותן לו כלים שאיתם הוא יוכל להתמודד אחר כך עם הנקודות חולשה, שפעם קודמת פירקו אותו, וכשהוא יצא פעם הבאה, אז הוא מתפרק ממשהו שונה, לא מאותם דברים שהוא יתפרק פעם קודמת.
אז אתה אומר שיש פה בנייה, יש פה על כל טעות, או בוא נקרא ככה, כל תקלה, או כל טעות, או כל, אין לי את המילה הנכונה בדיוק, שהייתה כבר לא תהיה, כי בוא נאמר שהוא יתפרק מסיבה מסוימת, ותיקנו אותה ובנינו את הנקודה הזאת, אז הנקודה הזאת לא תחזור על עצמה.
אתה לא יכול להגיד שזה לא יחזור על עצמו, אבל אתה יכול להגיד שנתת לו כלים, בכל אופן, איך להתמודד עם זה כיום. אתה מוציא אותו בחזרה, אחרי שהוא יתפרק פעם אחת במשהו מסוים, אתה חייב לתת לו כלים, איך להתמודד עם זה. זה העבודה שלנו כמחנכים או כמטפלים, כל הצוות הנפלא שנמצא סביבנו בבית הספר, שאוספים את הנערים ונותנים להם נקודות חוזקה בכל הדברים שבהם הם חלשים. כל דבר שאתה מגלה בו חולשה של הילד, דווקא אתה נכנס לתוך החולשה הזאת, ואתה מנסה למצוא שם נקודות חוזק. אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. יש לי בכיתה נער שהוא במצב פסיכוטי פעיל. הוא שומע קולות, הוא גם רואה מראות. הוא יכול לשאול אותי פתאום באמצע השיעור, הרב, אתה קוף אולי? אתה רוצה בננה? עכשיו הוא באמת רואה אותי כקוף אם אני רוצה בננה. וזה נכון לחלוטין. והוא היה לו בתחילה שהוא הגיע אל הכיתה, הוא היה נשכב על הרצפה, נרדם, הרדמות, אבל לא סתם הרדמות, כמו שסמרטוט נעלם על הרצפה. כיום זה במצב שהוא, אנחנו, בתוך המצב הפסיכוטי הזה, בתוך הרגעים האלה שבהם הוא לא שולט, הוא יודע להעלות את ה... יש לו מודעות להעלות מה הוא מרגיש כיום, ואנחנו מדברים על זה, לפעמים במליאה ולפעמים באופן נפרד, אני והוא, מה קורה לו עכשיו? מה קורה, מה הוא מרגיש עכשיו, ואנחנו יכולים לתת שם, בתוך הקושי הזה, בתוך הדברים שהם בעצם, אני לא מכיר אותם, כי אני מן אדם סו-קול נורמלי, בוא נקרא לזה.
בריא.
בריא, איך שקוראים לזה. ואני לא מכיר זה, בכל אופן אנחנו יכולים לתת שם נקודות, עוגנים קטנים, שהם נותנים לו אחר כך, כשהוא מגיע למצב הזה, כן, זה, פתאום יש לו תשובה לענות לעצמו. אני אתן לך דוגמה האחרונה, הוא ניגש אלי לפני יומיים בבית הספר, והוא אמר לי, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי לו, כן. ברוך הצהריים, באמצע ארוחת צהריים, באמצע שאני אוכל. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה? הוא אומר לי, אני רוצה לשאול אותך, זה יכול להיות שאתה אמרת לי מקודם, שאתה ראית את כל הפנים שלי שהן מרוחות כאילו, ואתה רוצה להרוג אותי? אמרתי לו, נראה לך? הוא אומר לי, לא, אני בטוח שלא.
זאת אומרת, הוא יודע להבחין.
הוא יודע להבחין, והוא אומר לי, תודה, הרגעת אותי, תודה רבה. עכשיו, הוא נמצא במצב שהוא יודע כיום להבחין בתוך המצב של הפסיכוזה, שזה דברים שהם בעצם לא הגיוניים. הוא יכול להגיד את זה לעצמו. Mm-hmm. ושזה מצב כבר יותר מתקדם בשלב של הטיפול באותם נערים.
טוב, אני רוצה להגיד בכל בוטח וברור, הנער זקוק לקשר עם המשפחה. ויהה המחיר אשר יהה, המחיר שווה את זה. ואנחנו מוכנים לשלם את המחיר.
אז אתה אומר שגם אם הנערים מתפרקים וחוזרים אליכם וצריכים לאסוף מה שנקרא את השברים, אתה אומר, לא יעזור שום דבר. הילד הזה נולד בבית, הוא גדל בבית, הוא שייך להורים, וזה טוב לא להיות שם.
לחלוטין, הוא בסופו של דבר גם יחזור למשפחה.
אז אתם מכינים אותם בבית הספר, אני רוצה לחזור אליכם ההורים אחרי ששתיתם איזה קוסטי פה באולפן החמים שלנו. בוא תאמרו לי בבקשה. הילדים האחרים שלכם, צריכים להתכונן, אתם מכינים אותם, יש דברים שהם מפסידים, או צריכים לוותר בגלל ש?
אני אחזור קודם לשאלה הקודמת ששאלת לגבי הנושא של התכוננות, ואנחנו בהחלט נותנים לו לעתים גם מערכת של מספר דברים, שאנחנו אומרים לו, עכשיו אתה צריך לעשות X, Y, Z, בין אם זה דברים של חובה, בין אם זה דברים של הנאה, כדי באמת קצת להוציא אותו מהמקום הזה של ההתמרכות והיעדר מס. וברגע שיש לו את התוכנית החיצונית הזאת, זה גם מאפשר לו להמשיך הלאה, אפילו בלעדינו. ולגבי הילדים, בהחלט יש הרבה מחירים. אם ניתן דוגמה, יש לנו בריכה בחצר, ואחד הילדים הביא חברים, והילד הזה רצה גם להצטרף. והילד שיש לו חברים בריאים, והוא רוצה לשחק בצורה תקינה ובריאה, לא רצה שהוא יהיה שמה. והדילמה הזאת, האם לאסור עליו להיכנס, האם לאפשר לו ושהילד ישלם את המחיר, איך בעצם ליצור מצב של קבלה מצד אחד של האח שיש לו קשיים, ומצד שני כן לתת את הפרטיות ואת החיים החברתיים שהילד הבריא צריך גם כן.
אבל כולנו מבינים שהילד הבריא לא צריך להפסיד. יכול להיות שהוא משלם מחירים, הוא צריך להתחשב, אבל ודאי שהוא לא צריך להפסיד. ואז מה אתם עושים? אם אתם רוצים באמת ככה לקחת ארבעת הילדים הבריאים שלכם ולצאת, זה משהו שמתאפשר?
זה באמת דורש הרבה תמרון. לעתים אנחנו יוצאים יחד איתו, ואז משלמים מחירים. ולעתים אנחנו כן מוצאים את הדרך לצאת עם, בדרך כלל לא עם כולם ביחד בלעדיו, כי זה לא מתאים, אבל כן לצאת עם כל אחד מהילדים לבד למקומות אחרים, בצורה שהוא לא ייפגע מזה שהוא לא נמצא, ויחד עם זה כן לתת לכל אחד את החלקים האישיים שלו בלעדיו.
כן. עכשיו תגיד לי,
ברור גם שמראש הם מתכננים דברים מותאמים, שיהיה אפשרות גם איתו, כשמתכננים דברים משפחתיים.
כן, ברור שאתם לא נוסעים לשוויץ, נכון? וגם לא לדולומיטים. זה דברים שבכלל אתם לא יכולים לחשוב עליהם.
בהחלט, אבל יש גם דברים יותר קרובים לארץ, שמחות משפחתיות, שהוא מאוד מתפרק בהם, וההתנהגות שלו מאוד מוזרה, וגם מקשה עליו. הוא נאבד במקומות כאלה, והחרדות שלו צפות, ואז באמת הדילמה, האם לקחת אותו, לא לקחת אותו, ואם כן, אז להביא ליווי שיהיה איתו, כי משפחות מאוד, במשמחות מאוד קרובות, אי אפשר להתפנות ולהיות איתו כל הזמן.
והמשפחה הרחבה לא כולה מקבלת אותו, כמו שצריך.
כי הם לא מכירים ולא חיים את הקושי. אני מבין שלמשל, אם יש שבת שבע ברכות, אין מה לדבר בכלל, שאתם...
קשה להם להקל ילד שונה.
הם מפחדים.
ואז מה המקום שלכם, מורדכי, כי אתה מסמן לי פה ומהנהן לי בראש, יש לנו פתרון לשבת שהם יוכלו לנסוע, ואני אקח את הנער. אכן, יש לך פתרון כזה?
לחלוטין. אני, כמו שאמרתי, יש לנו פנימיה מדהימה, שעובדת מסביב לשעון, מסביב ללוח השנה, ונותנת מענה גם לדברים כאלה.
אני רוצה לדבר קצת על המוסד שלכם. אני חושב שמצינו את הנושא של הכנה, אני חושב שיושבים פה זוג הורים, מה אני אגיד להוריד את הכובע בפניהם, על הצדקות שלהם, על ה... מה אני אגיד, מאזינים יקרים, מאזינים יקרים, אם אתם שומעים את השיחה הזאת הכואבת, בשבילי זה תשעה באב לשמוע את זה, למרות שאני עוסק בתחום הזה כבר כ-14 שנה, בשבילי זה תשעה באב, במיוחד שמדובר בילדים, ואני אומר, מאזינים יקרים, אני לא פה בשביל לתת לכם מוסר, אבל זה קצת מכניס לפרופורציה את ה... אם אנחנו הולכים לקייקים, או נוסעים לפה, או נוסעים לשם, או נוסעים לכל מיני מקומות, זה קצת, קצת, קצת מכניס אותנו לפרופורציה של הדרישות שלנו. אנחנו יכולים לראות באמת איך בתים אחרים מתנהלים עם ילד שהוא סובל. אני מאמין שיש הרבה מאוד משפחות שבהם יש ילד שצריכים להתחשב. אם יש מאזינים שרוצים לשתף אותנו, מוזמנים להתקשר ל-058-693-93-93, אני רואה שדוד עונה לטלפונים, בטח יש אנשים שרוצים או להתייעץ או לשתף אותנו, 058-693-93-93, ופה אני רוצה לפנות אליכם כאנשי מקצוע, שיש לכם את המוסד המיוחד במינו הזה, שאתם יכולים לעזור להורים גם בשבתות שהם רוצים קצת לצאת ולהשתחרר עם שאר המשפחה, או סתם רוצים קצת זמן לעצמם, הרי זה הורים, זה אנשים שצריכים גם טיפה ונטילציה, אני יכול לדבר איתכם שעות, אולי נזמין אתכם לעוד ככה תוכנית הורים, אבל אני רוצה רגע להתייחס פה למוסד הזה. אני רואה בחיים המקצועיים שלי, שישנם הורים שמבטרים על המוסד הנפלא שלכם, מכל מיני סיבות. הם מעדיפים חודשים לחיות עם הילד החולה בבית, העיקר לא ללכת למוסד המתויג הזה, שבו לומדים ילדים שהם בעלי הפרעה נפשית. אני אומר לעצמי, הם חוסמים לעצמם את החיים, הם נתקעים עם החיים שלהם, הם עושים עוול לילד שלהם. אני רוצה לשאול אתכם, בעלי מקצוע, למה הם עושים את זה? למה? תגיד לי, מורדכי, למה הם עושים את זה? אתה מנהל בית ספר של הילד, למה? מה אתה מבין? איך אתה מבין את ההורים האלה? מה קרה?
ראשית, הגישה שלי לחלוטין לא גישה שיפוטית.
גם שלי לא, זה הכאב, זה באמת הכאב מדבר מתוך גרוני.
לחלוטין. הורים כאלה נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב ומאוד עדין, עם השלכות מהשלכות שונות, שאין כאן המקום לפרט אותם. מה שכן, אני רוצה לומר לאותם הורים, דעו לכם, יש מוצא, יש פתרון. יש מסגרת שבהחלט יכולה לתת לנערים, לילדים שלכם, עם כל הקושי ועם כל המורכבות, תקווה, תקווה טובה ומענה מצוין. בכל מיני תחומים, גם בתחום הלימודי, גם בתחום הטיפולי, גם בתחום כישורי החיים. יש מערכת שמכוונת לתת מענה לאוכלוסייה הזאת. זאת אוכלוסייה שזקוקה לאותו מענה, ויש, המענה הוא קיים.
כן, אני הייתי רוצה להוסיף קצת על מה שמוטי אמר. אני חושב שהורים שמחזיקים נער כזה בתוך הבית, הם עושים עוול לא רק לנער עצמו, אלא למשפחה כולה. יש ההתמודדות עם הנער הזה, מעבר לזה שהיא גוזלת מההורים המון המון משאבים, שאנחנו מרגישים את זה כצוות בבית הספר, כצוות טיפולי וחינוכי, מעבר לזה, זה גם, הבית לא יודע איך להתמודד עם דבר, זה לפעמים סוג של פצצה שנופלת על הבית. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, לשם ההורים משאירים את הילד בתוך הבית, לשם, לעזור לילד, לעזור לעצמם?
זה מה שאני שאלתי.
זו שאלה שאנחנו גם שואלים את עצמנו, בכל מיני מקרים שאנחנו רואים את זה, שזה מגיע אלינו אחר כך.
אנחנו אומרים לילה טוב למאזינים, כי המאזינים שלנו מחכים מעבר לקו. לילה טוב למאזין.
הלו?
שלום וברכה, לילה טוב לך.
לילה טוב. כן, רציתי לשאול שתי שאלות, שאלה אחת, הרב הבטיח שבוע שעבר, שיש כל מיני פרויקטים בלי תשלום, והרב הבטיח שזה יהיה לילדים לבין הזמנים.
כפי שאני אמרתי בתחילת התוכנית, שבעזרת השם, אני אזכיר בשבוע הבא, אחרי תשעה באב, את הדברים והרעיונות שניתן לעשות ללא תשלום, ואנחנו בעזרת השם נעמוד במילה שלנו. לילה טוב למאזין הבא. הלו. לילה טוב, יש לנו מאזין? אין לנו מאזין? יש לנו את המאזין, אנחנו כבר נעלה אותו לקו.
הלו?
כן, לילה טוב.
לילה טוב. איזה שאלה, אני לפני שנתיים התחילה סיפור אצלי, הבת שלי ואתה יום ואתה בת 20. זה הובחנה במאניה דפרסיה. וזה התבטא בכל מיני הרמויות ואשפוזים שנשנים וחוזרים. ולאחרונה היא השתחררה כמה ימים, שבוע בערך, באשפוז אחרון. האמת היא שהיא מתחילה טיפול ומפסיקה אותו. היא כל פעם מבטיחה לי חדש, אני אמשיך את הטיפול והכל יהיה בסדר, וזה חוזר לעצמו. הסיפור שהיא מפסיקה את הטיפול, הכל התופעתי, והמענה חוזרת לה. זה דבר אחד. הדבר אחר, שלפני חודשיים, הבת כביכול הבריאה, היא בריאה, אבל הוא חושב, אני מקווה שהיא בריאה. היא התחילה לספר לי, אבא, אני שומעת קורות וכו', לא כל כך אימנתי לה. ושבת אחרי הייתה פה בבני ברק, וחילתי שבת, ולקחתי את האימונית לפה לגיע. קיצו התגלגלו העניינים, הגיע לפתיחיאטר בשבת, והיא מוכנה שלא, אין לה עוד כלום כרגע, היא רק בבדיקות, היא רק בתוך ידי הבחנה, ואלה קשה, יש לה כרגע מטופלת לפסיכיאטר, לפסיכולוג ביחד. שואלים אותו לאבא, לא יודע איך להתמודד עם זה, אומנם אני ברוך השם, אני גם שלחתי מעמד, אבל הילדה למשל, בשבת האחרונה, הלכה לבקר את אחותי. ופתאום התהפכה עליי כזה, לא, אלו תהייתי?
אני איתך, אני שומע אותך בקשב רב, ואני שותק כי אני מאפשר לך לדבר. אני מחכה להבין מה השאלה, אני הבנתי שיש לך בת אחת עם מניה דיפרסיה.
השאלה היא, איך?
הבנתי שיש לך בת אחת עם מניה דיפרסיה שמטופלת לעתים כן או לעתים לא, והבנתי שעכשיו יש לך בת שבשבת האחרונה לקחת אותה לבית חולים, גאה...
לא, הבת השנייה לפני חודשיים היא הייתה אצלי בבית.
כן, בת כמה היא?
היא בת כמעט 18.
כן, ואמרת שהיא התחילה לשמוע קולות?
כן, ואז היינו ב...
בגאה?
בביון בגאה, ושם הופנתה לשלוותה, ובטיפול פסיכיאטרי, כאילו פסיכיאטר, והיא המשיכה ללמוד וכו'.
ומה השאלה? מה אתה שואל?
השאלה היא כזאת, שפתאום, עד שבת האחרונה, הכל היה בסדר איתה, זה כאילו מבחינת יחס. אבא לבת שהיא מטופלת, פתאום צריך לצעוק, היום הוא היה סיבגושתה, היום היה בדיקר, היה סיבגושתה. כעסה עליי, נמאס לי, שהייתי כל הזמן, אתה אומרים מה לעשות, כל הזמן בגללך וכו', כאילו תראה את כל ההשוואה שמה שהיא עוברת.
אז תן לי לענות לך, תן לי רגע לענות לך עוד לפני שאתה שואל, ממשיך. חלק, וזה דבר שהורים צריכים לדעת, חלק מהאשמות ש... ילד חולה מטיל על הוריו, זה חלק מהמחלה של הילד, זה חלק חולה שמדבר, ולא צריכים לקחת את זה, להתחשב בזה בכלל. זאת אומרת, כאילו, זה ברור מאוד שהמחלה מדברת מתוך גרונו של מתוך גרונה של הנערה, ולא
סליחה רגע, הילדה היא עוד לא הבחינה בכלום, אין עוד שום דבר, עוד לא הבחינה בשום דבר, כרגע רק בתאריך של הבחון. כאילו שאין לה כלום, הפסיכיאטר היא דווקא, היום דיברתי הפסיכיאטר היא דווקא, היא נראה טוב, זה בסדר, אחרי מה שאתה היא בסדר גמור, אבל אני, ההתפרצות שבאה אליי הלום, זה למדי, זה דבר, כאילו, זה אני לא...
אז תראה, גם אם אין לה בעזרת השם שום דבר, יש התמוטטויות נפשיות זמניות כאלה, שבהם יוצאים כל מיני דברים ש... לא באמת הנערה מתכוונת אותם, ואחרי זה אפילו מתחרטת עליהם, אז אני הייתי מציע להתעלם מזה, ובוא ניתן לה זמן לעשות את שלו, נראה קודם כל מה תהיה ההבחנה, נראה, נקווה שהיא בעזרת השם בריאה.
היא לא נמדתי בטלפון, היא שמה אותי על דחוי בטלפון, שזה דברים שזה לא היו אף פעם.
אז אני אומר, צריך לחכות ולראות לאיפה...
אני קצת לא יודע איך יכול
את זה. אז אני אומר, צריך לתת את הזמן, צריך לתת את הזמן, ולראות לאיפה זה ילך, ואז כשיהיה יותר ברור, נוכל להגיד למה היא מתנהגת בצורה כזאת. בסדר? אני חושב ש... כרגע עדיף להניח לזה, ולשמוע יותר מהרופאים שמטפלים במה מדובר, ולא להתעמת איתה, כי זה לא יוביל לשום מקום טוב. בסדר? תודה שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה. ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, לילה טוב, אתם כאן איתי עם אריה מונק, והיום איתנו באמת בפורום סופר מרתק, הרב מרדכי מוסאי, הרב נפתלי כץ, וזוג הורים שרה ואלי שהם הורים לילד בגיל 12 שסובל מסכיזופרניה פעילה. האמת היא שהתעשתם אותי לגמרי, באמת, כשאני צריך לעבוד מול 1001 דברים ביום זה בסדר, אבל לשבת מול זוג הורים גיבורים כאלה, מחזיר אותי קצת לפרופורציות, מה הילדים שלנו רוצים, על מה הם מתלוננים, ואתם צריכים באמת להשקיע כל כך הרבה, ואתם פה מנהלים יקרים, עם, באמת עוד רגע נדבר על המוסד שלכם, כי כמעט לא דיברנו עליו מילה, על המקום הנפלא הזה, אבל יש לנו מזין על הקו, לילה טוב. שלום.
לילה טוב.
כן, בוא נזדרז, כי הזמן שלנו קצר.
שלום לך.
שלום, שלום.
לי קוראים בני.
כן, בני.
רציתי לשאול שאלה. הלו?
אני שומע אותך היטב, רק תחבא את הרדיו בבית.
הלו?
אני שומע אותך היטב, בוא תדבר, בבקשה.
אני לוקח מזה שנה תרופות פסיכיאטריות.
כן.
בבוקר שאני קם, אני מאוד לחוץ.
מה אתה לוקח?
איך?
מה אתה לוקח?
אני לוקח כדור שנקרא ויפקס 75.
כן.
זה נגד כזה בחרדות ודיכאון. ועוד כדור בערב שנקרא מירו 45. שזה מצב רוח ודיכאון גם. ולאחרונה הפסיכיאטרית נתנה לי כדור חדש, כי שהייתי קם בבוקר, כל הלסתות משני הצדדים, כאילו השיניים, הלסתות, הכל היה נתפס לי, כאילו מישהו שם לי מלחציים בשתי המקומות, ותופס את כל עד הלילה, זה משהו שאי אפשר לסבול את זה.
כן, ואז מה נתנו לך דקינט?
והיא נתנה לי, איזה כדור שנקנה אורוסקול, משהו, ברוך השם שזה שחרר לי את הלחץ. אני לא יודע אם זה מה כדור או לא, אבל איך?
ואז מה השאלה שלך?
ואני לא יודע אם זה... אבל מה שקורה שבבוקר אני קם, אני מאוד לחוץ, אני לא מרגיש קצת טוב, וזה, אני רק תקעת את הכדורים, כאילו אם אני לא אקח את המות שנייה, אני אקרה לי משהו.
תגיד לי, כמה זמן אתה לוקח את הכדור החדש?
את החדש אני לוקח חודש, ואת הוויפקס ואת המירו אני לוקח כבר שנה כמעט.
תראה, אני הייתי ממליץ לך מאוד בשאלות מהסוג הזה, לפנות לרופאה שלך ולשאול אותה. ייתכן שיש איזו אינטראקציה בין תרופתית, או שזה תופעות לוואי של הכדור החדש שאתה לוקח שיעברו לך בעזרת השם מהר, אבל כדאי להתייעץ בנושאים רפואיים. אין לי פה בצוות היום רופא, ולכן אני לא יכול לענות לך, כי אני עדיין לא קיבלתי את התעודה של הרופא שלי, אז אני לא יכול לענות לך על שאלות רפואיות. בסדר?
זה מה שקורה שאני דיברתי איתה לפני שבועיים בטלפון, כי מאוד קשה לדבר, להגיע בכלל לפסיכיאטרים. דיברתי איתה ואמרתי לה שיש לי קצת קוצר נשימה בהתחלה. היא אמרה לי, זה לא מזה, אין שום מצב, תמשיך לקחת אותו. ואני שמחתי לה ושאלתי עוד פסיכיאטר בקופת חולים שלי, כי מאוד קשה להגיע אליה. כי קובעים לך תור לעוד 4 חודשים. אבל גם דיברתי עם הרופא שלי, הוא אמר לי, אין מצב, כי זה כדור שאמור לשחרר אותך מכל היום. האמת שזה שחררת לסתות. זה שכאילו מה שעובר עליי, הם טוענים שכאילו זה לפעמים גובר לי על הסימפטומים, גובר לי על זה, אבל בסך הכל כאילו בערב אחר הצהריים מרגיש יותר טוב, אבל בבוקר אני מאוד מאוד לחוץ, כאילו, אתה מבין?
תשמע, אני, כפי שאני אומר לך שוב, אני אין לי את המנדט לעזור בנושאים שהם קשורים בתרופות, ולכן אני באמת עם כל הרצון הטוב לעזור לך, אני לא יכול, אז אני ממש ממש מתנצל, אין לי יכולת לעזור לך כרגע, בעזרת השם אני מקווה שבאחד המפגשים, אם אני אביא רופא, תוכל להיעזר בזה, אבל כרגע אני ממש לא יכול לעזור, ואני שוב מתנצל על זה שאני לא יכול לעזור לך. תודה מאוד שעלית לשידור, אבל מה לעשות?
תודה רבה לך.
שלום, שלום.
לילה טוב.
לילה טוב. טוב, הרב מוסאי, האמת היא שאני הייתי רוצה קצת לשמוע איך אתם, איך התגובות של ההורים שהתנגדו בתחילה, אולי רגע, למה אני מדבר איתך? יש לנו פה הורים. איך התגובות שלכם? אתם הרי היה לכם, יצאתם מתוך התנגדות ועברתם לתוך מקום שנראה לי כולכם מלאי הערכה. תנו לי מילה על זה, על המעבר הזה הנפשי שלכם, אבל אל דברו על עצמכם, דברו על בית הספר. אני רוצה לדעת מה בית הספר היום בתכלס נותן לבן שלכם.
מבחן התוצאה זה מה שקובע. לראות את הילד היום חי, שמח, מדבר, מתקשר, מתפקד בצורה הרבה יותר טובה, מספר על חברים שזה דבר שלא היה מעולם, ומרגיש שווה, מרגיש שווה ערך, כי יש לו עוד אנשים שדומים לו, יש אנשים שמבינים אותו, הוא לא חי בחרדה, הוא לא חי בתחרות. זה מה שבית הספר נתנו. בית חם, הוא קצת מצטער על זה שיש שבתות באמצע, שבעצם הוא צריך ללכת להישאר בבית.
באמת מעניין שכנראה אחד הדברים שמועילים לו, זה מה שנפתלי המחנך מקודם אמר, שהחברים כנראה תומכים כשילד, כשנער עובר איזה קושי או חווה איזה סצנה או משהו כזה, וזה ממש ממש מורגש עליו, הוא פשוט פתאום נהיה שמח, נהיה חי, הוא מאושר, ורואים שטוב לו, רואים שזה המקום שלו.
איך עשיתם את זה? איך אתם בית הספר, איך אתם לקחתם ילד בגיל 11, לא מתאים לכם, אם באמת מקרה מורכב של התעלפויות, עוצרת נשמתו, כל מיני נשימתו, עושה כל מיני, איך הגעתם למצב הזה שאתם מצליחים להרים את הילד הזה?
קודם כל זה לא עבודה של אדם אחד, אלא זה צוות שלהם שמכוון לזה, גם הצוות החינוכי, גם הצוות הטיפולי, גם הצוות של אחר הצהריים, כולנו מכוונים לקראת הדבר הזה. אני יכול להגיד שבראייה של תקופה של מספר חודשים שהנער נמצא אצלנו, הוא עשה כברת דרך מאוד מאוד משמעותית. ובעיניי, השיא של כברת הדרך הזו, זה הטיול השנתי. אנחנו יצאנו לפני כ3 שבועות לטיול שנתי, טיול שנתי בין יומיים, שתוכנן בקפידה, וכל המטלות שהיו בטיול היו מכוונים לקראת זה שאנחנו הולכים לעשות עבודה חינוכית מצד אחד, ועבודה מפרכת מצד שני. ואותו נער, אני רואה אותו מסביב לשעון, מבוקר עד בוקר, עצמאי לחלוטין, נכון לכל משימה, עושה את המסלולים בלי לצייץ, בלי להתבחין, והמסלולים היו מסלולים מפרחים.
ואנחנו מדברים שוב על נער, שהיה עושה לכם בלי מסלולים מפרחים, הרבה סצנות בכיתה.
לחלוטין.
נכון. אני חושב שהנקודה המרכזית של בית הספר זה ההכלה, יכולת ההכלה שלנו לכל תלמיד ולכל מצב, לכל סיטואציה שנוצרת בבית הספר, אפילו מחוצה לו, כל דבר שעולה. אני חושב שהורים שלא כל כך מכירים את התחום, פחות התמקצעו בו, לפעמים מתקשים להכיל כל מיני דרכים וסצנות שהילד מתנהג בהם. לבית הספר ולצוות שנמצא בתוכו, שזה צוות מאוד מאוד מגוון, יש יכולת מדהימה להכיל כל נער ונער עם כל התנהגות והתנהגות. הוא מרגיש שיש לו מקום, יש לו בית. פה הוא יכול לפרוק את עצמו, הוא יכול לדבר, הוא יכול להביע, הוא גם, בוא נגיד את זה אפילו, הוא יכול להתנהג לא בסדר. אנחנו ניתן, גם לזה ניתן את המענה.
את הלגיטימציה.
את הלגיטימציה וגם את המענה הנכון.
תגידו לי, אתם כהורים, שניכם, עושה לכם שקט נפשי שהילד שלכם נמצא במסגרת שלהם? אתם אומרים, יש לנו עכשיו, איך אומרים, עד שבת הבאה אנחנו יודעים שהוא בידיים טובות? זה עושה לכם שקט נפשי?
בהחלט. ואני לא אכחש, אני בררתי הרבה לפני שהוא הגיע למסגרת הזאת, גם אצל אנשי מקצוע, גם אצל מושתלים שלי שנמצאים בתוככם, ואתם אפילו יודעים על כך.
אופה,
אנשים
זה מתחיל להישמע מעניין.
כן, עשינו עבודת שטח מאוד רצינית. ואת השקט הנפשי אנחנו מקבלים כל יום באחר הצהריים שהוא חוזר ומספר מה היה, הוא מספר על חוגים, הוא מספר על פעילויות שהוא מקבל בהם הרבה ביטחון עצמי. אם זה בחלק של האלקטרוניקה, שהוא מסתכר, הוא עובד עבור חברה. הוא מרגיש בזה עולם ומלוא.
הוא מרגיש שווה, הוא מרגיש שיכול לתרום.
מעבר לזה. אין שום רגע שיכול להסביר את הרגע של התרומה ושל השייכות לקהילה הרגילה. כי גם הוא עובד במשהו. אם זה בשיעורי בישול, שהוא חוזר הביתה עם מתכונים, ואנחנו משחזרים את המתכון ועושים אותו בבית, והוא זה שבעצם מנחה את כולם, כי הוא זה שהיה בכיתה ויודע איך מבשלים, איך עופים את הדבר הזה. אם זה הבריכה שהוא צובר שיאים בכל מיני מישורים, ואני חושבת שהדובדבן שבקצפת זה באמת הפעילויות שיש, שגם כשהטיול השנתי נגמר, יש כבר משהו ברקע, באופק. יש למה
לחכות. כל הזמן יש תקווה, יש משהו שהוא הולך לבוא.
תמיד יש איזושהי פעילות שהיא אמורה להיות בהמשך, והילדים יודעים על כך, והוא מחכה לזה, הוא סופר את הימים.
אתם נשמעים לי מאושרים, ואתה, אלי?
עוד נקודה חשובה שנפתלי אמר אותה, הנושא של ההכלה של הבית ספר. היה לנו יום הורים לפני מספר שבועות. העלינו נושאים שחשבנו שיכולים להועיל, דברים חדשים שעד היום לא טופלו, כאילו
אתגרים, מרפים, משימות?
לא, סוגי מרפים נוספים או סוגי
מטפלים
נוספים, או דברים שלא, כן, ש כל דבר ראשון נענה בחיוב. קודם כל, נכון, הם מאוד, מאוד, מאוד פתוחים לשמוע, מאוד מקבלים, וכל ילד, מה שהוא צריך, יהיה לו. לא נרתעים משום דבר. אני לא זוכר כרגע מה זה היה, אבל נושא שאלינו, שהמנהל אמר, תבדקו אותי עוד שנה, יהיה לנו את זה.
אני יכול להעיד שתשמע, אני הייתי, והבית ספר עצמו, הרי אני הייתי, אין בו הרבה מאוד תלמידים, הוא מאוד ייחודי, 5 תלמידים בכיתה, זה סופר סופר לוקסוס, כן? עד 8 ילדים בכיתה. אבל במתקן כזה שאני בא ורואה, גג שיש בו יכולת לזרוע, עכשיו אפילו בשנת השמיטה עליהם איזו תוכנית מאוד מיוחדת, חדר מוזיקה, שאם לי היה כזה חדר, אולי אתה יודע מה זה, רן, בוא נעשה עסקים ביחד, אם לי היה כזה חדר מוזיקה, התרפיסטיות במוזיקה שלי, היו מלקקות האצבעות, חדר מוזיקה בשביל כמה ילדים, או חדר מחשבים, חדר אלקטרוניקה, הבישול, כל הדברים האחרים שיש שם, המלאכה, ציור, פשוט מדהים, בשביל קומץ כל כך קטן של ילדים, זה באמת מראה את הנכונות ואת האהבה ואת הרצון להעניק לילדים האלה כמה שיותר. אני נותן לך עוד רגע, אבל הגיע פה פקס מעניין שאני חייב לקרוא, ליל ג' באב תשעיני, רב שלומים, למרבה שלומים, הרב אריה מונק שליטה. זה זמן רב אולי, מאז התחלת התוכנית ברדיו כל חי, ומהפכי נפש רבים חוויתי, כי לא יכלתי להשיג את מבוקשי. זה עתה השגתי פקס לביתי. טרם יאוש אני יכול להעביר בסייעת הדשמיה, אך כבר עלה בליבי הספק, אולי ירוני משמיים לא לפנות. אך אנסה, ואם יסכימו משמיים, אז יראו לי שאכן התקבלתי. מובן שאינני יכול לפרט בפקס מקום בו רבים המסתובבים. וכל אדם זכותו לחפות על כבודו. אבל דבר ראשון לדעת אם השגתיך, כי אכן תשוב אליי. שמי אליעזר, ואתה רב אריה, ואתה פה מציין את מספר הטלפקס שלך. אכן, משמיים, נתנו לך סימן שהתקבלת בעזרת השם מחר, אחרי השעה 10 בבוקר אני אשוב אליך, ונוכל לשוחח ולראות את מבוקשך. זה ממש נכנס פה, הייתי בטוח שזה בעניין בית הספר, והתחלתי לקרוא את זה. התחלתי לשאול אתכם, אם לכם זה עושה שקט, הצלחתי בין השורות להבין שבית הספר לא מכיל רק את הילד שלכם, אלא גם אתכם?
בהחלט, וזה נוצר לידי הקשר שבין הצוות אלינו. עדכונים מאוד שותפים, והקשר הוא לא רק בין הצוות של הכיתה, אלא גם בין המנהל אלינו. אם זה בתמונות שהוא שולח לנו, שאנחנו יודעים שהילד שלנו נראה ונצפה, ובעצם נוכח גם בליבו של המנהל כל הזמן, ואם זה על ידי הצוות של הפער הרפואי והמחנכת, שיוצרת קשר ונענית לקשר ונותנת תמיכה מאוד משמעותית.
בקיצור, אתם הגעתם עם כל הקושי הגדול הזה לאיזשהו מקום שאפשר לקרוא לה למנוחה ולנחלה בעניין של מקום הלימודים.
בהחלט. ומה שעוד משמעותי זה שכמו שהמורה אמר, מותר לפעמים לילד להתנהג לא יפה. ולנו כהורים זה מאוד משמעותי, שהוא נמצא במקום שזה בסדר, זה בסדר שככה הוא חי. זה בסדר, ואנחנו לא צריכים כל הזמן לחפות עליו, ולהתנצל בשמו, ולנסות לחפות בפני המערכת על הקשיים שלו.
כן, כי במערכת רגילה אתה כל מה צריך להצטדק, ולהסביר וכו' וכו', אז באמת אולי הורים יקרים, אם יש לכם ילד שזקוק טיפול כל כך מיוחד, למקום כל כך מקסים, במקום, סליחה על הביטוי, לריב כל היום עם המערכת ועם המנהל ועם המורים ועם הרבנים ועם יועצת בית הספר, תפסיקו להתמודד עם הבריחה מהעשייה של הדבר הנכון. אם יש לכם ילד שהוא וחן, כי ילד שיש לו בעיה מסוימת נפשית, והוא בגילאים בין 12 and up עד 18, עצתי, לכו ותפנו למקום הנפלא הזה. שמענו פה בשעות האלה, התחלנו לדבר על בין הזמנים, בטעות עפנו ודיברנו על בית הספר, ועל ההכנה לבית הספר, וההכנה של בית הספר את הילדים לבין הזמנים. אז בוא תגיד לי, כבוד המנהל, איך פונים אליכם? אתם מקבלים את כולם?
אנחנו מקבלים כל נער שיש לו קושי בתחום הנפש, בטווח הגילאים שציינת. אנחנו מאוד נשמח, מאוד נשמח לעזור.
כמה זה עולה? כמה זה עולה?
אנחנו לא מדברים על כסף, זה הצד השולי בכל הסיפור. יש כאן הורים, אז אולי הם יכולים לומר.
אתם מחזיקים מעמד בתשלום?
מעבר לזה שזה לא עולה, הילד מקבל ארוחת בוקר מזינה, ואגב גם מפנקת.
אז למה אתה כבר, נתת לי איזו תשובה שם, אז הם יכולים להבין שבוא נדבר על כסף נפרד, זה לא עולה כסף. מי מממן את זה דרך אגב? משרד הבריאות, החינוך?
אז אני רוצה לומר, ברשותך, יש מצווה לפרסם עושה מצווה. יש עניין לפרסם עושה מצווה. יש יהודי מדהים, שעומד אחרי כל הפרויקט הזה, ולא רק לפרויקט הזה, לאחרי פרויקטים אדירים, הרב אלימלך הרצל, שהוא יושב ראש העמותה שלנו, איש יהודי מדהים.
איש עם לב ענק.
לב ענק, שכל כולו עסוק באיך לעזור לילדי באופן כללי, ולנערים האלה.
איך פונים אליכם?
אפשר להתקשר אליי, אני אשמח מאוד לשוחח.
בוא תן לנו טלפון, איש.
052-552-0083, אני חוזר, 052-552-0083, ונשמח לעזור ולסייע.
טוב, אז אני באמת, האמת היא, ככה נפעם, אני עוסק בתחום הנפש 14 שנה, מכיר את מערכות השיקום לסוגיהם, מפה ועד הודעה חדשה, מכיר את כל הנושא של מרפאות פסיכיאטריות, מטפלים וכולי, והאמת היא שממתי שאני נחשפתי למקום הזה, ואמרתי לעצמי, אותי לא קונים בקלות, אני צריך לבוא, אני רוצה לראות בעיניים, כי סיפורים יש הרבה, ועמותות יש המון, ולראות בעיניים את הדברים האלה, הלכתי, נסעתי, מאזינים יקרים, ראיתי, הסתובבתי שם כמעט בוקר שלם, בחנתי את הדברים, ראיתי את הילדים, את השמחה. ישבתי בכיתה ושמעתי ממך, רב נפתלי כץ, שיעור בכלכלה. אני עדיין זוכר שאתה הסברת שאם אתה מרוויח 2,000 שקל, אז אתה לא יכול להוציא 5,000 שקל, כי אין לך מאיפה. וגם את ה-2,000 שקל אתה לא הולך וקונה 20 קופסאות של ממתקים, כי אתה צריך לחלקל את ה-2,000 שקל לשלם את ההוצאות האחרות של חשמל, ואני זוכר שאפילו אחד הנערים שאלת, נו, ויש עוד הוצאות, אז אחד אמר, רגע, היי, יש דלק. אתה זוכר? הוא אמר שיש הוצאות של דלק. אמרתי לעצמי, מאיפה הנער הזה? אולי זה היה בן שלכם. חמוד כזה, אומר, יש הוצאות של דלק, כאילו, הלו, מאיפה בא לו פתאום דלק, אני יודע. בכל מקרה, המקום הזה הוא מקום מדהים. הורים יקרים, אני ממש ממליץ, אם אתם נמצאים באיזה סיטואציה שהילד שלכם צריך מסגרת, שמתאימה לו, אל תאססו, 052-552-0083, הרב מרדכי מוסאי, הוא המנהל, נמצא איתו פה, איתנו פה, נפתלי כץ, המורה המיוחד הזה, האיש המקסים הזה, שאני ראיתי אותו בשעת פעילות, ראיתי אותו בשעת עבודה, באיזה מסירות, באיזה סבלנות, מוכן לספוג ולקבל הכל, ואתם ההורים הנפלאים, מה אני יכול להגיד? אתם אנשים צדיקים שקיבלתם לפה שליחות לא פשוטה. אני חושב שהתוכנית הזאת מכניסה את כל המאזינים שלנו, מדובר במאות אלפים, לתוך איזושהי פרופורציה, לתוך איזשהם, שאנחנו חושבים על, אוקיי, על כל הדמיונות שלנו ועל כל המריבות ומה הילדים רוצים ולא רוצים. אולי היינו צריכים להביא את ארבעת החמודים שלכם לקיים איתם שיחה, שיחה ככה של ילדים, איך ילדים רואים את זה ועל מה ילדים צריכים לוותר, אולי הם לא מכירים דבר אחר, אבל זה מכניס את כולנו לפרופורציות. אני מבקש מאוד 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 להודות לכולכם על זה שטרחתם והגעתם לפה. לכם, הצוות של בית הספר, המון תודה על העבודה שאתם עושים. אני מוריד את הכובע בפניכם, אני חושב שהעבודה שלי היא כאינו כאפס למה שאתם עושים, ולכם הורים יקרים על זה שבאתם פה באומץ רב, ונחשפתם פה וסיפרתם את הסיפור המיוחד שלכם, ולכם המאזינים, ליל מנוחה ונתראה בעזרת השם, בשבוע הבא לכולם, צום קל וליל מנוחה. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.